עכשיו ב-103 FM. ינון מגל ובן כספית. 1 2
כן, בוקר טוב מאזינות ומאזינים. תודה נת, באמת תודה, יישר כוח על מה שאת עושה למען עם ישראל. תודה. מה קורה? מה נשמע? מה המצב? מה הולך? איך מתחיל היום הזה? לאן זה הולך? איך ממשיכים מפה? שתי משהו, תאכל משהו.
אתה ממהר לאנשהו?
בוא ניתן קרדיטים, שר פלסמר ורבי אבא דרוכי ומפיקים מעין לויטין ויציק אהרון, אחראים על השידור. איזה יופי, איזה יופי. כן, בבקשה.
כל כך יפה. אני קצת חרד לך, אני אומר את האמת, תשמע.
אתה חרד לי ואני חרד לך.
אני מה, אני לא...
מטרת חייך, משימת חייך, הולכת להתממש... ואני לא רוצה לתת לך דוגמאות, אתה יודע, מכל מיני מקרים אחרים, אבל מה קורה למישהו שנגמרת משימת חייו? אתה יוצא לפנסיה. אתה יוצא לפנסיה.
איי, פנסיה. אתה בא איתי לשם או שאני יוצא לבד?
לא, אני הולך להיות באופוזיציה, אתה מבין? זה בדיוק... אתם נראה... תראו, פתאום, מה קורה? הרי תמיד אמרתם, מה היה הטיעון? התפקיד שלנו, אנחנו כלבי השמירה של הדמוקרטיה. אנחנו סוג של אופוזיציה לשלטון תמיד. אנחנו צריכים לבקר את השלטון. ופתאום מה קורה? פתאום יש ממשלה חדשה עם עשרות ג'ובים חדשים, עם בקשי של חצי מיליארד לאבס, עם מכירת הנגב, עם זה, עם פה, עם שם, כל מיני דברים מטורפים, מטורללים וכאלה. ואופה, אתם נעלמתם. אתם נעלמתם, אני רואה היום ידיעות אחרונות, שלושה מאמרים, אחד של ישראל אומן שקורא לביבי ללכת, יפה שפתאום נותנים לאומן לכתוב תורים פוליטיים בעיתון בידיעות אחרונות, באמת הפתיע אותי מה קרה, אז הוא פשוט קורא לביבי ללכת, ועוד שניים שאומרים שהחרדים זה נורא, איזה יופי, אפשר לקרוא לזה בנטון, אתה זוכר פעם, יש חברת אופנה בנטון, אז איפה אתם? הכלבי השמירה, איפה? תודה, בוקר טוב, בוקר טוב, מאזינות ומאזינים.
אני מציע שתשמור קצת תחמושת ליום ראשון ושני, כי שם זה מתחיל, עכשיו זה עוד לא התחיל, אתה מבין? אתה פשוט תיורא עכשיו כמו עם המג הזה, באמת לכל עבר, אבל זה עוד על פריילוף, זה עוד
פריילוף, לדעתי צריך להגיד.
אנחנו היינו אומרים בחלום פריילוף, אבל אולי אתה צודק. אפרופו, כן, אני רואה שיובל קרני כבר ענה לך, למה הוא כותב חברי, ינון מגל?
אנחנו חברים ותיקים, קרני ואני.
אתה כותב היום, אז מה זה עיתון מגויס? כך נראה ידיעות אחרונות, כאילו אתמול, פעמיים ציטטת את ידיעות אחרונות, הבוקר לא נושא חן בעיניך, קמת קצת על צד אחר של ידיעות, הם מנותקים.
אני על ידיעות תמיד קם על אותו צד, אין פה...
לא, אתמול היה אידיליה, הלכת לישון לך כפיות עם נוני, עכשיו תשמע. כותב לך קרני, אני מאחל בקטטה הזו, אני מאחל בהצלחה לשני הצדדים, אבל קרני כותב, חברי ינון מגל מפיץ פייק ושקרים. הנה הכותרת הראשית של ידיעות אחרונות אתמול, ביקורתית לחלוטין על הסכמי קואליציונים, הממשלה מנופחת וחוק הצינון, פלוס בונוס מאמרי ביקורת, שמחתי לעזור על האמת, והוא צודק. הראשית שלהם אתמול שחתה את הממשלה עם יותר מ-26 שרים ושני סגנים לראש הממשלה ומאמרים של ומי ישלם סבר פלוצקר, את זה הקראת אתמול, אבל אתמול היה יום אחר, היום קמת הפוך ועכשיו אתה נכנס בהם. תמשיך, כל עוד זה ידיעות אחרונות.
לא, עכשיו אתגרת אותי, אז אני צריך לראות מה היה אתמול בידיעות אחרונות. כן, זה לא ארבעה מאמרים, בוא נראה מה זה, כמו שאתה קורא נכנסו בממשלה, בוא נראה מה זה. סבבוש, איפה זה? למה זה לא מופיע לי?
זה ציוץ של קרני. כן. בכל אופן, היה להם עמוד ראשון, הוא פשוט הרגע הסתכלתי עליו, מאוד מאוד ביקורתי. אתמול אודי סגל, לא ראיתי את זה.
הנה, סימה קדמון נאחז באוויר, כן? נגד ביבי כמובן. זאת כמוך, יודעת רק דבר אחד להגיד, נגד ביבי. בן דרור ימיני, זה ימין זה? אוקיי, מה כאילו ביקורת על מה? על הנגב, לא על מצד הג'ובים.
מה זה משנה? זה על הממשלה.
אוקיי, סבר פלוצקר מדבר על הזה, וכן ארצי שרור, שרור, איך קוראים לה? שרור? קו השבר בתוך הציונות, מתפחות, התנגדות, נחז ומפגעות, כלום, לא אומרת כלום.
מדברת על השבר בממשלה, הכותרת הראשית ובעיקר כותרת המשנה של עמוד הראשון, כולה ביקורת על ההסכמים האלה.
איפה הכותרת שהייתה אז מנותקים? איפה?
אינון, תרגע קצת. בסדר, הכל יהיה בסדר. אני אומר לך, השמש תזרח, אני מתחייב בפניך.
אגב, יש לי חוב בשבילך שבדקתי סוף סוף. הרי תמיד אנחנו אומרים, בוא נמדוד כמה כל אחד מדבר, ואתמול אתה אתגרת אותי, וזה לא היה מורכב מדי, כי זה היה כולה איזה כמה דקות לבדוק, שאנחנו דיברנו, ואז אמרתי לך, אתה נועם, אמרת לי, אתה יודע מה? שמישהו יבדוק פעם אחת כמה אתה מדבר וכמה אני מדבר, ואז נראה. וקיצור, באתי הביתה, שלא כרגילי היה לי טיפה זמן. אז בדקתי. ומה יצא, אתה חושב? מי דיבר יותר? אתה או אני?
אני.
בכמה?
אין לי מושג, אתה מאתגר אותי, אז אני מנחש.
תקשיב.
אתה על מה בדקת? איזה שלב של התוכנית?
עד שאמרת עד כאן, עד עכשיו לבדוק. עכשיו אני מזמין אותך לבדוק את זה גם בעצמך כמובן, כן?
אם יהיה לי זמן, אני אבדוק, כן.
אני דיברתי 2:45.
כן.
אתה דיברת 5:12, כמעט פי 2.
א', זה לא נשמע לי הגיוני, אבל אני מקבל את מה שאתה אומר, וב', סבבה, אז תדבר עכשיו רק אתה. בוא נתכזז. ברצינות, אני קצת התעייפתי.
הכל בסדר, הכל בסדר, אין שום בעיה, אני, אתה יודע, אתה נועם, וחשוב לך תמיד להגיד את המילה האחרונה, והכל בסדר. העניין הוא לא זה, העניין הוא חוסר המודעות. איך אתה לא מודע לזה שאתה מדבר כמעט פי 2?
יכול מאוד להיות שאני לא מודע לזה, שאני מדבר כמעט פי 2. אם זה נכון שאני מדבר פי 2, בוא לא נשכח שבדקת אינטרוול של כמה דקות בתוכנית, לא עשית בדיקה השוואתית על פני תקופה, אז כנראה שאני לא מודע לזה.
טוב.
אז אני ממש מודה באשמה. אגב, אני רוצה לגלות לך עוד משהו, אולי תופתע, אני ממש לא בן אדם מושלם, כמוך. אני לא, יש לי הרבה, וכן, ויש לי חיבה להגיד מילה אחרונה, אני וכחן. ואני חושב שבלי התכונה הזו שלי וגם שלך לא הייתה פה תוכנית, בסדר? אבל אני לא נשם בפלילים, ואני לא גונב לאף אחד, ואני מנסה להיות איש טוב. זאת אומרת, יש לי גם כמה תכונות סבבה, זאת אומרת, סך הכל החבילה. אם אתה רוצה שנמשיך לדון בי, אני קדימה. מה עוד?
לא, רק בדקנו את הזמנים. אתה יודע, זה עניין של מודעות, זה דבר...
מישהו כותב לי, זה מצחיק, צריך לבדוק את המילים, כי אינו מדבר מהר.
עכשיו תראה, אתמול היה פסק דין של בית משפט בעניין, הייתה איזו תביעה ייצוגית על שוד הגז, ואז על זה שמחיר, המחיר של ההסכם, אתה זוכר את ההסכם עם חברת החשמל, שכמה חפרו אלוקים על הדבר הזה של המחיר של חברת החשמל, כמה זה שוד הגז וכמה זה שחיתות וכמה זה, כמה מילים נאמרו וכמה סדר היום נחטף פה על ידי השמאל הפרוגרסיבי פה, ומה לא עברנו עם השטות הזאת. בקיצור, הייתה תביעה ייצוגית בעניין, ובית המשפט קבע אתמול, אין תשתית עובדתית לכך שמחיר הגז הטבעי בחוזה חברת החשמל בלתי הוגן. אף לא לכאורה. כלום! כלום! כלום ושום דבר! כלום! כמה, אתה מבין? כמה? ותחשוב כמה סדר היום נחטף פה כמה פעמים על הבלים ושטויות, על כלום ושום דבר. כמה פעמים אומרים לנו, ביבי השם, אתם מבלבלים לנו את המוח, והוא זה, והוא פוגע בביטחון המדינה, והצוללות, וזה, ועכשיו את המצעד, הוא עושה את המצעד נגד הביטחון של המדינה, וכל מיני דברים כאלה. כלום ושום דבר! כלום! הוא ופרח! תודה.
אתה חייל היפני שיוצא מהיערות. אתה בקרב, מה עכשיו, איך הגענו עכשיו לשוד הגז? ומה אני עשיתי רע שזה מגיע לי? מה? קודם כל אני שמח מאוד. כמו שאתמול הייתי מופתע ונפלתי מהכיסא שאתה מצטט בכזו התלהבות ידיעות אחרונות פעמיים. והיום נכנס באים אמא שלהם כאילו כלום. אני מאוד מופתע שאתה מחזיק מבית המשפט. אז אולי נקבע עכשיו, שנינו, שנקבל כל החלטה של בית המשפט בעניין נתניהו.
אתה רוצה שנדבר על משפט נתניהו, מה שקורה שם?
אני לא באמת לדבר על משפט נתניהו, כי בדרך כלל משפטים עדיף לדבר בסוף.
כי מה שקורה שם זה, אתה יודע, זה חוכה ויתלולה, מה שיוצא
אני לא חושב כמוך.
מהתביעה.
אני ראי... האמת
שאני חושב... אפילו השוטרים כבר חטפו ג'ננה על התביעה.
השוטרים, הבנתי.
השופטים.
אז תחליט. אני לא חושב כמוך, אלא להפך, אבל אני סתם, אני נזכר שכשהשופט רוזן אמר בפרשת, במשפט שהוא ניהל מול הרבה נאשמים, כולל אולמרט, כמה פעמים הוא אמר, אדוני, כל הנאשמים היו פה מוכנים להתחלף איתך, והיה, כאילו היה צפוי ונראה, שהוא כל ה, לאורך כל המשפט בכלל לא מחשיב את הישומים נגד אולמרט, ואז הוא שלח אותו לשש שנות מאסר בפועל. משפט זה דבר מאוד ארוך, אנחנו עם העד הראשון, אני עוקב אחרי העדות שלו, אני חושב שכל הניסיונות לקעקע אותה לא מצליחים, אבל אולי אני טועה. בינתיים השופטים מהירים,
מה ש... לא מצליחים, נו באמת.
לא, ממש לא.
זה בדיחה מה שקורה, תקרא, תראה, שמעת מה השופטים אמרו אתמול לתביעה?
השופטים העירו לתביעה הרבה מאוד הערות פרוצדורליות. בסופו של דבר הם יגזרו את דינם לפי האם הם השתכנעו שהיה פה דיל, אני מדבר על 4,000, כן, יש עוד שני תיקים חוץ מזה. האם הם השתכנעו שהיה פה, היה פה מתת, כאילו עסקה של קבלה ונתינת שוחד בין אלוביץ'ים לנתניהו או לא?
אתה רוצה שנתערב אגב שלא יהיה שוחד בתיק הזה?
אני לא נראה לי שזה הגיוני, כי ייקח שנים עד שנדע, ולכן זה יהיה חסר טעם.
לא, אבל זה מוקלט וזה, ובוא...
עינון, אני מתערב על דברים שבהם, אחד, אני חושב שאני בטוח, ושתיים, יש אופק להתערבות.
אני בזה בטוח.
אוקיי, אבל אתה, אני מזכיר לה, להזכיר לך עכשיו בעוד כמה דברים היית בטוח, רק בהקשר של נתניהו? אני בסך הכל בא אליך היום בקטנה, אני בא ואומר לך דבר כזה.
להזכיר לך כמה דברים, אתה היית בטוח בהקשר של נתניהו ויצאו כיעור ופרח?
כן, מה?
כן, אז אוקיי, אז אני אעשה שיעורי בית, אם תאתגר אותי.
אוקיי, תעשה.
סבבה.
אני דווקא בנושא של נתניהו חושב
ש... על החיסונים למשל, שאמרת שזה המחטל הכי גדול של מה שעשו פה עם החיסונים. על החיסונים אמרת, כן, על החיסונים. טור שלם עשית כמה החיסונים זה מחדל. סתם מעולה לי זה בזיכרון דוגמה אחת. הרי, אבל בעניין שלך ושל ביבי יש אין ספור דוגמאות.
אז קודם כל, אני עומד מאחורי כל מילה שכתבתי על החיסונים. הניהול של סיפור החיסונים בזמן שאני כתבתי את זה היה רע. הלכנו על מודרנה במקום שנלך על פייזר, לא הייתה לנו
באמת, בן.
אבל תשמע,
9:15 דקות.
תשמע, אין מה לעשות, אמרת ואני עונה. עכשיו עזוב רגע את החיסונים, אני על נתניהו כותב הרבה מאוד שנים, לשמחתי הרבה, הלוואי הלוואי שכל התחומים שאני מחסה בעשרות שנים האלה, הייתי באחוזים שקשורים לנתניהו. כמעט כל מה שכתבתי עליו התקיים. כשאני דיווחתי לאנשים שלא האמינו לי על הטירוף בסביבתו, חשבו שאני מטורף. היום כולם יודעים שלא אני המטורף. כשאני דיווחתי על התנהלות מושחתת, חשבו שאני מטורף. יש 3 כתבי אישום. ולכן אני בנתניהו, יש לי מצפון נקי. יש מקומות אחרים, אני הרי בניגוד לך טועה הרבה. וגם בפרשנויות, לפעמים גם בעובדות. ואם צריך אני מתנצל, אין מה לעשות, כשחוטבים עצים עפים שבבים, ואני מוכן להתנצל על כל דבר שתהיתי בו.
גם בצוללות?
בצוללות? תשמע, מה זאת אומרת בצוללות? קודם כל, אני עדיין חושב, אני אחשוב לנצח, שזו פרשת השחיתות חמורה ביותר בתולדות המדינה. אני לא חושב, אני יודע. שתיים, בניגוד לך, מה בסך הכל, איפה התחילה?
אתה יודע רק שאין תיק, אבל בסדר.
איפה? תקשיב. יש תיק, גם תגיד את זה עוד 1,000 פעמים, הוגשו כתבי אישום נגד אנשים לא זוטרים, אחד מהם היה ראש הסגל של נתניהו, השני היה ראש המלל של נתניהו, ועוד כמה וכמה. אז בוא, אל תגיד אין תיק.
טוב, אני, בוא נראה מה יצא מזה.
בסך הכל אני מנסה להגיד לך כבר שעה, וכל פעם כשאני מתחיל את הקוטע אותי...
איך שעה שהתחלנו את התוכנית לפני 10 דקות?
עינון... אתה יודע למה אני מתכוון כשאני אומר שעה? אל תעייף, אנא, זה השבוע הוא ארוך.
זה נשמע לשבוע... לי, מה קרה?
שבוע
בן?
הבא...
מה
לא,
אתה,
אני...
למה אתה עצבני? מה קרה?
אני
מה,
בכלל
מה
לא עצבני, אתה, אני נשמע לך עצבני, אתה יודע איך אני נשמע
לא,
עצבני.
מה זה לי? אתה נשמע עצבני, זה לא,
לא
רק לי.
לא, אתה מעייף אותי, אני מנסה להגיד לך דבר פשוט.
נו.
אני... בוא, אסתפק בדבר קטן, מכיוון שאתה שיבחת הרגע פסק דין. כל מה שאני מנסה להגיד הבוקר, שאם אתה, אני כל החיים פועל ככה, מקבל את כללי המשחק, ופרשת הצוללות לא מסכים עם ההחלטה של היועץ, מקבל אותה. בכמה וכמה פסיקות בגץ לטובת נתניהו בכל מיני סוגים, לא הסכמתי לכולן, קיבלתי אותן. כל פסק דין אני מוכן לקבל. אלה כללי המשחק, לא מתכוון לפרק, לפוצץ או להשמיד שום מערכת, רק בגלל שזה לא לטובתי. אתה מוכן לקבל את הכללים האלה?
ברור.
תודה רבה. הקלטתם את זה? תודה.
ברור, מה השאלה בכלל?
אז רגע, אז זה לא, זה, אתה יודע, יש לזה משמעות ומחיר.
נו.
זאת אומרת שלא תפרו תיקים לנתניהו.
לא, זה לא קשור, אם אתה מקבל את
זה ה... זה קשור.
מה זה תפרו תיק? הייתה רדיפה או לא הייתה רדיפה?
ברור שלא. כל...
נו, בסדר, לא.
חד משמעית
הרי
לא.
הרי רואים במשפט עכשיו מה קורה, נו.
לא רואים כלום. רואים... זה שלא הביאו...
הרי קשר של אילן ישועה עם פוליטיקאים אחרים הם אפילו לא בדקו. שהשופטים אמרו, מה זה, כאילו, מה זה הדבר הזה? התיק הכי, הכי יקר במדינת ישראל, הכי הרבה חוקרים, הכי הרבה שעות, גייסו את כל הפרקליטות והמשטרה בשביל התיק הזה, לא בדקו קשרים של אילן ישועה עם פוליטיקאים אחרים. נו באמת, נו באמת, נו באמת. בדיחה, זה דמיקולו.
האמת היא שזה בדיחה.
נכון, זה בדיחה.
ואני מציע לך, אתה פשוט מתבזבז פה בתוכנית, אתה צריך להיות סטנדאפיסט. אך אחד, זה לא התיק הכי יקר בתולדות המדינה, זה פייק שקר גס, לא שלך, אתה ממחזר של אחרים.
איזה תיק היה יותר יקר?
פנה לפרקליטות, בקש מהם פירוט. וגם, אתה יודע, היה קטע שאמרו שהוא עלה 4 מיליארד, כל מיני שטויות כאלה. זה אחד. שתיים, זה שלא בדקו. מה זאת אומרת לא בדקו? בדקו, הרי עברו על כל הזה שלו, לא העבירו להגנה, ואני אגיד לך למה. כי כל עורך עיתונאי מוציא לאור, ולפעמים גם מנכלים, נמצא בקשר עם אין ספור פוליטיקאים. רק במקרה אחד מצאו מיליארדי שקלים בהחלטות רגולטיביות של הרגולטור הראשי קרי נתניהו, עוברים למוציא לאור.
באמת?
כן.
מה היה בכל ידיעות אחרונות ושרי תקשורת לדורותיהם? לדוגמה, חוק ישראל היום, העניין של חוק ישראל היום הוא לא החלטה רגולטורית שמשפיעה על ההכנסות של ידיעות אחרונות?
אם יש לך איזושהי הוכחה על עסקה שנעשתה כאן,
צריך הוכחה שיש לזה השפעה רגולטורית על ידיעות אחרונות? זה שאתה עושה סנקציות כלכליות על ישראל היום, המתחרה הישיר שלו, צריך פה הוכחה?
אינון, אתה פשוט נמצא בתחום ובאזור שאתה לא מכיר.
לא, אתה מכיר.
טוב, בסדר, אין לי כוח לבקח איתך.
סבבה, אז בוא נמשיך הלאה, בדיחה. הרי מה יוצא בסוף? השחיתות המובנית של התקשורת. יוצא הדבר הבאמת משמעותי, שזה היה אתר שכולו היה מוטה שמאלה, כמו כל התקשורת באותה תקופה. זאת השחיתות האמיתית, שזה לא היה אובייקטיבי ולא למראית עין אובייקטיבי. שאתה רואה שם כותרות אחת אחרי השנייה נגד נתניהו, שנאה נגד נתניהו, הטיה נגד נתניהו, הכל נגד ונגד ונגד. כן, עכשיו אנחנו רואים שתהיה ממשלה חדשה, ממשלת בנטון, בוא נראה מה בנטון יפרסם כל יום, שאתה אומר לי, אתמול הוא עשה ככה, שלשום הוא עשה ככה. כן, בוא נראה מה עכשיו יצא, איזה ביקורת תהיה לממשלת בנט. בוא
אני
נראה.
אני מזכיר למאזינים איתך, אתה מוזמן כבר עכשיו להתחיל לצחוק, כמו כל פעם שאני פותח את הפה, אתה מתגלגל מצחוק. אני מזכיר למאזינים, התיק בפרשת 4000, הוא לא נגד אילן ישוע, הוא נגד שאול אלוביץ' בנימין נתניהו. לתביעה יש ראיות, חלקן הוצג, החלק של אלוביץ' הוצג, גם בהקלטות, גם במסרונים, גם בשיחות, גם בחשד לשיבוש, אם תשמידו את הניידים, לזה שאלוביץ' קיבל מנתניהו שוחד של מיליארדים, בהחלטות שכולנו מכירים אותן, כשתחילת הסיפור זה ב-2015, הוא זוכה בבחירות, מיד מעיף את שר התקשורת שלו, מיד מעיף את מנכ״ל משרד התקשורת שלו, שולח לשם את עד המדינה פילבר, והחגיגה מתחילה. אין ראיות כאלה לא דומות, לא מיני ולא מקצתי, לאף אחד בשום מקרה אחר, וחקיקה, חקיקה שקופה, של לחוק, שאגב, צר לי שהוא לא עבר.
לא, באמת, לא ידענו את זה.
חקיקה שקופה, שלא סוגרת, אני מדגיש את ישראל היום, כי גם זה שקר, אלא מאלצת אותו לנהוג לפי כללי השוק, ולגבות על עצמו שקל אחד לפחות, היא דבר לגיטימי, היא שקופה, היא לא נעשית במחשכים, לא מקליטים אותה בסתר, ולא מנסים את השתי הכיוונים.
נזכור רק שאני הצעתי להתערב שלא יהיה פה שוחד בתיק הזה.
אז נזכיר באותה הזדמנות שאתה אמרת 20 פעם שהתיק הזה יקרוס והוא לא קרס. צלח את הכל, כולל 23 אנשי פרקליטות.
עזוב מה היה, אני אומר שאני הצעתי להתערב על זה שלא יהיה פה שוחד בתיק הזה, יקרוס.
מה זאת אומרת עזוב מה היה? מה היה הכי רלוונטי בעולם?
אבל אמרתי לך, אני יכול להביא לך 1,000 דברים שאתה טעית איתנו, מה הקשר?
אבל אנחנו מדברים על 4,000, אני לא טוען שלא
טעית. אבל אנחנו גם רואים מה קורה עכשיו במשפט.
נכון, אתה כנראה לא מבין מה קורה במשפט.
אתה מבין ואני לא מבין, ואני בכל זאת מוכן להתערב ואתה לא מוכן להתערב.
אינון, אין לי בעיה להתערב איתך, אנחנו לא נזכור את זה בעוד 3 שנים, נו ברצינות. תתבגר טיפה.
בוא נתקדם, בסדר, בוא נתקדם. ניר אורבך קיבל החלטה. הוא התהפך, התהפכה לו הבטן, כמו לילד גם כאבה לה הבטן, כל הזמן כואבת לה הבטן, גם לניר אורבך כאבה הבטן, והוא היה בהופעה של אביב גפן ואברהם פריד, ואז הוא הבין שהוא צריך לתמוך בממשלה עם נותנת ריפוי, חיתוי ועיסוי, בממשלה שיש לשר אוצר שרוצה לזרוק את החרדים במריצות למזבלה. ובהתנתקות הבאה הוא ילך להופעה של אחינועם ניני.
אתה באמת מאמין שתהיה התנתקות?
אני מאמין שזו התחלה. אני לא מאמין למילה של בנט, אני לא מאמין לאידיאולוגיה שלו.
אתה מאמין אבל לנתניהו.
לא מאמין, בוודאי, מה זאת אומרת?
זה מה שהיה להוכיח.
בוודאי, נכון. נתניהו עמד כמו גבר חזק ביותר, 8 שנים מול אובמה, שאמר לו אל תבנה לבנה אחת. עמד בפרץ בצורה מדהימה.
אני דווקא זכור לי שכשאמרו לו אל תבנה לבנה אחת, הוא הקפיטה את הבנייה ל9 חודשים, דבר שאף אחד לא עשה.
הוריד את הנושא של מדינה פלסטינית מסדר היום, אף אחד לא מדבר על זה עד עכשיו, שעכשיו ממשל ביידן וממשלת בנט יחזירו את זה.
אני לא שאלתי.
הוריד את הנושא הזה מסדר היום.
אני לא שאלתי מה הוא הוריד או מה הוא העלה. אם אתה רוצה שנפרט פה את מפעלותיו השמאליות של נתניהו, אתה יודע שאין לנו מספיק זמן. שאלתי רק דבר פשוט, אפרופו המודעות העצמית, אתה לא מאמין לבנט וכן מאמין לשקרניהו. אוקיי, קיבלתי תשובה, אני מסתפק בה.
בסדר גמור, אז אני שמח שהסתפקת, מעולה.
כן.
אז ניר אורבך, לא החזבת אותנו, אתה יודע למה לא החזבת אותנו? כי לא באמת היו לנו ציפיות ממך.
וואה, חשבתי דווקא שכן.
לא. לא, לא פה, באמת היו לנו ציפיות.
היו פה שבועות של תחנונים יש, ושל איומים ושל
יש שיקלי ויש אורבך. וידח זיל גמור.
טוב, אז רגע שנייה, אני עושה את הרשימות. גדעון סער, הנל זל, הוא איננו, הסתיימה קריירה, בסוגריים, הולך להיות שר משפטים, אחר כך שר החוץ.
בסדר גמור.
בנט, אין לך לאן לחזור, אתה פה, אתה שם, נחוסל, זלזל, יהיה ראש ממשלה דתי ראשון בישראל, אורבך סיים את התחילה ההיסטורית.
למה כל כך מרגש אותך שיהיה ראש ממשלה דתי? הרי אתה, כל דבר שקשור ליהדות אתה מתנגד, אז למה כל פעם אתה אומר ראש ממשלה דתי? למה זה מרגש אותך?
מה שעשית עכשיו עם כל דבר שקשור ליהדות זה הוצאה דיבה, אבל אני מוכל לך עליה.
תודה.
אתה לא הקצין יהדות שלי, כבר דיברנו על זה 1,000 פעמים.
אבל אתה יותר יהודי ממני,
אני יהודי ואני גאה מאוד ביהדותי, אני גם רואה ביהדות הרבה יותר יפה.
טוב, עזוב את זה, למה אתה כל כך מתרגש מזה שהולך להיות ראש ממשלה דתי? למה אנשים בלי כיפס כל כך מתרגשים שהולך להיות ראש ממשלה עם כיפה? תסביר לי.
תשמע, א', אני לא מתרגש, ובית, אני מתכוון לפחות עד שהעסק הזה ייגמר והתקף הטנטרום הנוראי הזה יתפוגג, לא מתכוון לענות לך על שאלות ועל חקירות. תתקדם.
טוב, סבבה.
תקליט פעם אחת את הצחוק הזה ותשמיע אותו אחרי כל מונולוג.
אוקיי.
או איך שאני מתחיל לדבר.
אין ברכה בגזל, בן. אין ברכה בגזל.
ברור.
אין ברכה בגזל.
הם אפילו את המים בבריכה שלהם, הם עלים מהווילה של פאקר, העיקר שאתה מדבר על אין ברכה בגזל.
אין ברכה בגזל.
מליץ היושר של המשפחה הזו.
הוא עמד מול המצלמות, והוא רימה, הוא נשבע לאנשים, והוא חתם על מסמכים, והוא אמר, תסתכלו לי בעיניים, והוא שיקר. ואין ברכה בגזל.
דווקא יש, כי אני לא אשמיע לך, כי באמת אני מאסתי וקצתי בזה את מאות הפעמים ששלך שיקר במצח נחושה, החל משקרים מטורללים כמו שהאיטלקים הציעו לו להיות שר אוצר וגנדי היה שר בממשלתו ויש פה עוד כמה עשרות, אני לא אלאה, דרך בני תסתכל לי בעיניים בלי טריקים ובלי שטיקים ועכשיו אפילו השקר, כל יום, הוא לא קם בבוקר לפני שהוא שיקר 5 פעמים.
אז מה זה מה שיש לך להגיד, ביבי?
כן, כי אתה לא יכול להתנפל ככה על בן אדם שלטענתך שיקר.
מה זה לטענתי?
כשאתה מליץ היושר הראשי של אחד מהשקרנים הגדולים בהיסטוריה, זה לא הולך.
אבל הסברתי לך מה ההבדל.
לא, לא הסברת לי מה ההבדל.
נתניהו שיקר ליריבים הפוליטיים שלו בשביל לקדם את האג'נדה של המצביעים שלו, של התומכים שלו. בנט שיקר לתומכים שלו בשביל לקדם את האג'נדה של היריבים הפוליטיים שלו. זה ההבדל.
לא, זה לא ההבדל. אם אתה כזה יהודי דגול, אתה יודע ששקר לא, אין פה עכשיו חקירת נסיבות השקר. שקר זה שקר. ושנית, לא נספור גם את כל הפעמים.
לא שקר ושקר. כולנו משקרים. כולנו משקרים. אחד משקר פה, אחד משקר שם. משקר לילדים, משקר לאישה, משקר בעבודה, משקר באוטובוס, משקר במשקר. כולם משקרים. בפוליטיקה משקרים. יש שקר ויש שקר. זה לא אותו דבר כל השקרים. לא. מה שבנט עשה לא היה דבר כזה. ואין ברכה בגזל. זה גזל ולא תהיה ברכה. אתם גם חיבקתם והיללתם את שרון, אתם חיבקתם והיללתם את אולמרט, אתם חיבקתם והיללתם את ברק. אנחנו ראינו איך האנשים האלה גמרו, וככה תיגמר גם הקריירה של בנט. יושב במקרה הטוב באיזה מגדל ממורמר.
כמוך עכשיו או קצת פחות?
אני ממורמר, אני כל היום צוחק, מה אתה רוצה? הכי טוב לי בחיים, נו מה?
לא, אני שומע את המונולוגים שלך,
תשמע. הכי טוב, בוא, לא צריך להגזים הכי טוב, אבל כאילו...
זה כבר באמת, זה כבר ברמת החמלה, אני רציני, אתה יודע, אני בדרך כלל סס אליי...
תודה רבה, תודה שאתה חומל עליי, אני באמת צריך את זה, תודה רבה. תודה, אני מעריך את זה.
אני יכול לזה, מרוב שאני כל הזמן מדבר, להשלים משפט אחד?
לא נותנים לך לדבר פה?
הנה, נוצא לפרסומות.
זהו, חטפת, מה, בן, למה עצבים? למה?
אתה נראה לך עצבים? צא לפרסומות. לא, באמת, צא לפרסומות. צא לפרסומות, אין לי עניין, באמת, זה הולך ומחמיר, איזה, כמה ימים נשארו לנו עוד יום ראשון? איכשהו לעבור, איכשהו לעבור את יום חמישי.
למה כשאני מדבר על בנט אתה אומר ביבי? תגיד, הוא שיקר, זה לא בסדר, אבל אני חושב זה לצד שלי, אז אני תומך בזה.
ביום ראשון ירחם השם. הסברתי לך 500 אלף פעם מה אני חושב על מה שבנט עשה. אני חושב שמגיע לו פרס. אני חושב שיכולת לצאת במונולוגים העלובים האלה אם לפני שנה היית עושה את אותו דבר על גנץ, מכיוון שגנץ הפר בדיוק את אותה הבטחה, רק יותר גרוע, כי לגנץ לא היו עוד הבטחות. אצל בנט היו שלוש...
למה לא? גנץ התחייב לא לשבת עם הערבים גם.
אצל בנט
למשל,
היו...
לא, אבל... ודאי שהיו עוד הבטחות.
גנץ לא התחייב. גנץ, כשנכנס לממשלה פריטטית, לא יושב עם הערבים. באמת, אנא ממך.
לא, ההתחייבות שלו הייתה שהוא לא יושב עם הערבים.
אנחנו מדברים...
אנחנו זוכרים מה היה שם, בן. אנחנו זוכרים מה היה.
אנחנו מדברים על ההתחייבויות שהופרו.
הוא ניסה קודם להפר את ההבטחה עם הערבים.
ההפרה המשמעותית, ההבטחה, על סמך ההבטחה הזו קמה כחול לבן.
אבל הוא ניסה לשבת עם הערבים קודם.
טוב, ינון, תעשה לי טובה. אין לי כוח לזה יותר. אני נשבע לך, אין לי. לך תרים טלפון, תסמס לריקלין, תעזוב אותי.
בסדר גמור, אוקיי, אני עוזב אותך, עוזב אותך, הכל בסדר.
קדימה, כותרת.
יש לנו, קח קצת נשימות, אחרי הפרסומות יהיה פה חבר הכנסת יצחק פינדרוס.
אני לא צריך לקחת נשימות, אני בסבבה, אני רק רוצה שזה יעבור.
לא, כי הם נורא תקפו את בנט אתמול, אני מקווה שלא לקחת את זה קשה, ולא התרגשת יותר מדי.
דווקא כן, אני מפנה אותך למאמר שכתבתי על שלישיית הקלון הזו במעריב הבוקר.
אז זהו, אז זה מה שאני אומר, תשתה משהו, תרגיע. אוקיי. הכותרת של וואלה, מאבדים שליטה, שלישיית הקלון קשרה... אה, זה אתה? סליחה. מאבדים שליטה, שלישיית הקלון קשרה את גורלה בגורל הנאשם נתניהו. פרשנותו של בן כספית, כותרת ראשית
יפה,
וואלה.
יפה, גדול שאתה זה. בוא, כאילו. לא ידעתי שוואלה העלו את זה אפילו.
כן, צירוף מקרים. שלום, חבר הכנסת יצחק פינדרוס, יור סיעת יהדות התורה.
שלום וברכה, בוקר טוב.
מה העניינים?
אישית בסדר גמור, ציבורית לא הכי טוב.
תשמע, אתמול פתחתם פה. מה? איך נגדיר את זה? אתה יודע, בוא נשמע קטע מגפני, ואחרי זה תסביר מה... הם מכינים את זה? תשמע, תורית הכיפה, רשע, כמו שאתם יודעים, כאילו, כל הקופה עד הסוף, חוץ מרשועים ארורים, לא אמרתם...
היה
רשועים ארורים?
לא ארורים, אלא ירכב רשעים, משהו שגפני אמרה.
שם רשעים ירכב.
שהסבירו לי שזה הכי גרוע שיכול להיות.
הנה הגפני, בוא נשמע. כן, הנה, זה בא. פליי, hey, מעיין, את לוחצת פליי, זה כזה.
כן, חץ כזה, קטן כזה,
בדיוק.
כן.
טוב, מה אתה אומר, פינדרוס?
אני פונה למצביעי ימינה, וגם למצביעים אחרים שנמצאים בציונות הדתית. תקיעו את האנשים האלה מתוככם, שיהיו מוחרמים ומנודים, שלא יהיה לכם חלק מנחלה איתם. כמו בפרשת השבוע עם קורח, להוציא אותם מכלל ישראל בעניין הזה, שאנחנו אין לנו שותפות איתם, על כלום.
כן, אנחנו איתך.
את הקורח הוא למד ממך, לא אינון.
לא, הקורח זה קבוע, כל שנה קוראים את קורח, זה ריטואל כזה קבוע.
השבת, אתם מוזמנים לבית הכנסת, תקראו את פרשת קורח, גם ביום חמישי דרך אגב את ההתחלה, אז אתם מוזמנים.
ברור. אינון יבוא אפילו.
בסדר גמור, אני מוכן להריח אותו אצלי בבית הכנסת בשמחה רבה.
תודה.
בפרט שאני מתפלל בבית הכנסת ציבורי. אני רוצה לומר משהו, יש פה אולי קצת זה, ואני גם שומע היום כל מיני פרשנים וחברי כנסת בצד השני, שהנושא הוא כי אנחנו הולכים לאופוזיציה. אז הדבר הראשון, אנחנו הולכים, ואני גם אצלכם התראיינתי, לאופוזיציה בראש זקוף ובקומה זקופה. ידוע גם לכם ולכולם שהיו הצעות כאלה ואחרות שנצטרף לקואליציה וסירבנו. הנושא הוא לא עם אופוזיציה או קואליציה. התפרסמו שלשום בערב הסכמים שבעצם המשמעות שלהם, המשמעות המעשית שלהם היא ריסוק וביטול הסטטוס קוו במדינת ישראל לחלוטין. לא כרסום, לא שינויים מינוריים, לא שינויים משמעותיים, אלא ריסוק טוטלי של כל נושא הסטטוס קוו. עכשיו, כשאתה רואה הסכם כזה, ויושב אדם שדתי, והוא עומד בראש המערכת הזאת, ואתה רואה הסכם אחר הסכם אחר הסכם, תיקח את ישראל ביתנו, מפלגת העבודה, מרץ, כחול לבן, אתה רואה את ההסכמים האלה, אתה אומר לעצמך, אנשים פשוט נפלו על הראש. היה ממשלת שרון לפיד, לא אפילו חלם לעשות רבע מזה. היה ממשלת ברק החילונית המפורסמת, לא חלם לעשות רבע מזה. אתה אומר לעצמך, מישהו פה נפל על הראש. 73 שנה של סטטוס קוו בעייתי. אני אומר לך שהוא בעייתי.
מה למשל? מה למשל?
הכל. רגע. הכל. גיור, כשרות, שבת, נישואין וגירושין. הכל.
אבל הם אומרים שהם הולכים לשמור על הסטטוס קוו.
חבר הכנסת פינדרוס, אני חושב, קודם כל, תגיד, הפי היא דגושה או לא דגושה?
דגושה. דגושה.
פינדו, אם ככה זה פינדרוס, לא פינדרוס.
זה בפי, זה פי, זה לא אף.
אוקיי. אני חושב שמי שנפל על הראש זה אתם. אני חושב ששלושת הטנורים האלה, כשבעוד חצי שנה, שנה ישמעו את הגידופים והכללות שהם שפכו על ראשו, עם הכיפה ובלי הכיפה של בנט, הם התביישו. כאילו, אפשר לחשוב שמתו 45 יהודים חפים מפשע, ואף אחד לא רוצה לחקור את זה, שאתם כל כך נזעקים. עקים, אני מדבר על מהירון.
זה פשוט מצחיק, זה פשוט מצחיק.
למה?
גם אני וגם גפני ביקשנו ועדת חקירה בנתניהו. אין קשר...
ממלכתית או את הוועדה המצחיקה הזאת שאתם מקימים?
אני יש מכתב גם...
אבל קודם כל זה לא אישי עליך, אתה יודע, אותך אנחנו מאוד אוהבים פה.
גם גפני, גם הרב גפני ביקש ממלכתי, אבל אני רוצה לומר לך משהו אחד.
לא קיבל אבל, אין ועדה.
לא משנה, אבל הוא אומר על העמדה שלהם, העמדה שלהם הייתה גם.
זה שקים כל צעקה, זה שעוד לא בודק, אף אחד לא בודק את מה שקרה שם.
אני רוצה לשאול אותך שאלה, ואולי בפרזה אנשים אולי לא מתבשלו. תאר לעצמך שבהסכם היה כתוב ככה, יהודה ושומרון וירושלים יפונו, זכות וטו לראש הממשלה על התהליך. ככה היה כתוב בהסכם. היה הסכם שהיו חתומים ארבעה מפלגות על ההסכם, שהיה כתוב ככה, והיית רואה את הציבור הימני מתקומם וצועק דיוואל, היית אומר, חבר'ה, שכחתם אבל ליצוק על חן אל אחמר.
אני, תשמע רגע, אני...
בדיוק מה שאתה עושה עכשיו.
לא, לא נכון.
אני מדבר איתך על 73 שנות סטטוס קוו, שזה הדבר הכי רגיש במדינת ומדינה, אתה יודע, בוא, גם אני, גם אתה, על דבר הזה מסכימים, שהדבר הכי רגיש בין דת ומדינה, זה נושא הסטטוס קוו, מיקום המדינה הוא על השולחן. כשבא ארבע מפלגות, חמש מפלגות, המרכיבים המרכזיים של הקואליציה, ובהסכמים קואליציוניים, בעצם מציעים לבטל אותו. לבטל אותו.
חבר כנסת פינדרוס, אני רוצה רגע, אבל שנייה, בוא תן לי שאול גם.
שכחתם ש...
קודם כל יש להתקומם, יש להתקומם ויש לגדף את הגידופים של אתמול. אתה אגב, אני רוצה להגיד לך משהו מובן מאליו, למרות שאתם חרדים, אין לכם מונופול על מי ישים כיפה, מי לא ישים כיפה, מי זה, זה באמת כאילו. הרי איש באמונתו ובצורת אמונתו יחיה, אבל לגבי הענייניות, נדמה לי שזה היית אתה אתמול שישב באולפן ושרקי אמר לך משהו, אתה לא הקשבת לו. למשל, קודם כל יש קטע, יש תעלול מצחיק בהסכמים האלה, שכל ההסכמים בין המפלגות, כל מה שקיבלה כל מפלגה כתוב. רגע, אבל שנייה, אני לא שאלתי את השאלה.
כולם חופים לזכות וטו של ימין.
טוב, יחסי,
השאלה הזאת קודם.
לא, לא ענית בכלל. אני אסביר לך שרקי, כרגע בגץ בחוסר ברירה, בגלל שיש לקונה ואף אחד לא מחוקק ולא לא נותן מענה, יכשיר גיורים רפורמיים בישראל. זה קרה לפני חודשיים שלושה. ההסכם הזה, ההסכם הזה ייתר, לא יהיו, זה מבטל את זה, ויהיו רבני ערים אורתודוקסים, אורתודוקסים, בתי דין לגיור של, אף אחד לא לוקח מהאורתודוקסי את הגיורים, אבל עצם העובדה שמישהו פוגע לכם במונופול, תראה איך אתם מתנהגים.
אם, למה לנו, אנחנו דרך אגב, בבון שנים לא שלטנו ברבנות הראשית, וגם היום חלק כן, זה ממש לא הנושא. הנושא הוא לא אנחנו החרדים. אני רוצה לומר לך דבר אחד, ולהסביר לך בדוגמה, כמו שהבאתי לך על הנושא של פינוי יהודה ושומרון, תאר לעצמך שהיום מכניסים חוק שתושב ירושלים שרוצה רישיון בנייה, יכול להחתים את מהנדס עיריית נשר. אתה מבין שהמציאות ש-230 מהנדסים יכולים לחתום לך על היתר בנייה בעצם מייתר את התהליך? אם אתה מאפשר ל-230 רבנים, בלי פיקוח, בלי רגולציה, אין אף דבר במדינת ישראל. רישוי עסק, אתה צריך לקבל מהעירייה שאתה...
חבר הכנסת פינדרוס, אני רוצה להגיד לך משהו כללי יותר. אני מקבל עכשיו וואטסאפ, אני יודע את זה, את הוואטסאפ שקיבלתי, אבל זה מחדד, כי הוואטסאפ הוא מישהו מראש הפירמידה של המפלגה שאנחנו מדברים עליה, אוקיי, ממש ליד הקצה. אתם יודעים שזה בלוף, זה לא מחייב את ימינה ותקווה חדשה, ימינה כבר הודיע שלא יהיה שינוי בסטטוס קוו, לא בנישואין, לא בגירושים, לא בשבת. אפשר להירגע, הוא אמר את זה בקולו, אני אומר לך את זה, אני שומע, לצערי אגב, אני בעד שינויים, כן, אתה מכיר אותי, אני חילוני, אבל אף אחד לא הולך לשנות את זה, תשתום כוס מים קרים, תפסיקו לקלל.
יש לך שני דברים שאתה לא לוקח בחשבון. אני אמרתי שוב, אם היה נכתב בהסכם, אתה מבין שהמתנחלים היו מתקוממים, היה נכתב בהסכם בין יש עתיד לישראל ביתנו, פלקת העבודה ומרץ, היה נכתב שכל היישובים ביהודה ושומרון יפונו בתוך 12 חודש. איך, והיו אומרים, אבל ימינה יש זכות וטו. איך אתה היית, ולמינה עם 6 מנדטים, עם מצב...
אם הייתי מתנחל, הייתי נרגע? אם לימינה יש זכות וטו, וראש ימינה אומר שזה לא יקרה, אפשר ללכת לישון?
היית רגוע, כן? א' הוא לא אמר, שיודיע דבר אחד, שיכניס בהסכם של מעמדה...
אני אומר לך שאפילו אני, שזה לא בראש מעיינה...
רגע, רק שאני אבין, המפלגה שלי, אנחנו מדברים עליה, שאמרת שקיבלת זה ימינה או תקווה חדשה?
ימינה.
ימינה, ואני יכול לתאר לעצמי גם מי, אבל אני רוצה...
לא, יהיה לך קשה.
אבל אני רוצה לומר לך...
הבנת שימינה עובדים עם בן כספית, הם לא עובדים איתי, כן? הבנת לאן הם הגיעו?
ימינה, כששומעים בלוף ברדיו, הם מתקנים אותו. גם אני שמעתי שימינה הודיעו 3 פעמים כבר שלא יהיה שינוי בסטטוס קוו. נקודה.
תן לי להציע לך הצעה מעשית, ואני אומר לך את זה באחריות. ייכנס סעיף אחד קטן בהסכם שיונח מחר, ביום שישי יונח על השולחן, סעיף אחד, מעמד הרבנות הראשית בנושאים של הסטטוס קוו לא ייפגע. אם זה ייכתב, אני מודיע לך, כל מה שכולם, אני מעלה לך את הרב גפני ואת הרב ליצמן ואת הרב דרי להתנצל בפניהם, והסיפור יסתיים.
אני רוצה להסביר לך משהו.
אני אומר לך מראש,
אתם לא במצב של להכתיב, אבל מצד שני,
לא
הרבנות הראשית, אני אומר לך, בהסכם של ימינה ויש עתיד כתוב שחור על גבי לבן שהסטטוס קוו יישמר. אז זה חסר, אז כל, אוקיי, אז
מצד שני, פינדרוס, אבל עם כל הכבוד, ימינה מבטיחה פה, ואנחנו יודעים שמה שימינה מבטיחה, היא עומדת בזה, אז מה אתם מודאגים?
נכון, להחליף את נתניהו ולמנוע בחירות חמישיות. אלה שתי הבטחות שעם ישראל באמת צריך.
מילה של בנט זו מילה.
ועבאס ולפיד לא יהיו בקואליציה שלהם, אבל
בואו... לא, הערבות של אריה דרעי לרוטציה, לא, היא פחות מצחיקה.
אני אמרתי ופתחתי בזה, הסטטוס קוו, גם בליכוד, לא רבינו נחת. בסדר? אנחנו לא הכתבנו ולא רבינו נחת, והיה לנו הרבה מה לומר בעניין הזה.
חבר הכנסת...
הוא מעבר למחכת המפלגתית, הוא הרבה יותר רגיש...
תגיד, אבל למה פורסם אתמול בעינון ניוז, שאתם ניסיתם לגשש את ליברמן הפסקת אש, והוא אמר לכם, תבואו אליי עוד שנתיים כשתהיו קטנים וחלשים. למה אתם ניסיתם...
אני לא מאמין לסיפור הזה, כי אני יודע...
כי עינון ניוז זה פייק ניוז.
אני קיבלתי הצעות שגפני יישאר בוועדת כספים והכל יהיה בסדר.
אתה מכחיש את זה שהיה גישוש עם... אתה מכחיש את זה? אין לך מה להכחיש, זה אני פרסמתי, אני יודע שזה היה.
תדרוש מעינון ניוז התנצלות ו100,000 שקל.
אבל
איך אתם לא מתביישים להתרפס בפני ליברמן הזה עם המריצות שלו והביזבלה שלו?
להתרפס מותר רק בפני משפחת נתניהו.
ליברמן הציעו לנו ואמרנו לא, והתשובה שלנו הייתה לא. ואני אומר לך, התוכנית המקורית עד שמשום הייתה להיות אופוזיציה עניינית. לא עליתי אצלך בשידור גם השבוע ולא שבוע שעבר וגם לא אחרים, כי לא התכוונו לתקוף, התכוונו לתת לעסק הזה לראות.
אבל תראה מה קרה,
שנייה. ומה שקרה זה ההסכמים שהתפרסמו שלשום, שבעצם ריסקו את הסטטוס קוו במדינת ישראל. ודרך אגב, זה לא נוגע לחרדים בכלל, כי החרדים חיים על פי הדת.
חבר הכנסת פינדרוס, אוקיי. אני רק רוצה להגיד לך אמירה כזאת לסיום. אתה עם הח"כים החרדים שאני לפחות אישית מאוד אוהב לראיין, ואתה ענייני וכולי. אני חושב שאתם בהתקף חרדה. אני חושב שאתם אתם תבינו, לצערי הרב, לערב מאוד, שלא תהיה פגיעה בסטטוס קוו. ובסוף אתם אוכלים מה שבישלתם, עזקתם את עצמכם לבן אדם שאיך אמר אייכלר לפני יומיים, גוררת אתכם יחד איתו לתאום.
אני הרואה שיצאו שלשום, הוכיחו למה עזקנו את עצמכם.
אוקיי, חבר הכנסת יצחק פינדרוס.
אנחנו צריכים לשפוט לא אמירות, אלא מעשים.
תודה רבה, ובדיוק, ובינתיים יש לנו הבטחות מבנט שהוא לא יפגע בכם.
הנייר הזה כמו לנייר של בנט על הבס.
לא, כמו לא ערבות של דרי על הרוטציה.
אני לא ראיתי נייר כזה.
זה נאמר בעל פה, למה צריך נייר? חבר הכנסת פינדרוס, תודה רבה על השיחה המעניינת הזו.
כל טוב. תגיד, ההבטחה הזאת של ימינה לשמור על הסטטוס קוו זו הבטחה ליבתית?
זה הבטחה שלצערי הרב אם יקיימו, כי בנט לא יכול להרשות לעצמו לפגוע בסטטוס קוו. הוא לא בא לפה
יכול להרשות לעצמו.
נכון?
זה מזכיר לי כמו שאמרו לי לפני הבחירות שהוא ילך עם השמאל, אמרתי, הוא לא יכול להרשות לעצמו ללכת עם השמאל.
אני מזכיר לך, הוא לא הולך עם השמאל, השמאל הולך איתו. הוא ראש הממשלה. אתה מדחיק את העובדה הזו, אבל היא הולכת כנראה לקרות.
ואז זה מתהפך.
וזה לא מתהפך, הוא פשוט ראש הממשלה, ויש לו זכות וטו על הכל.
ואז יאיר לפיד נהיה ראש הממשלה.
כן, שהוא איש מרכז, כמו שאתה יודע היטב, ועדיין לבנט...
מרכז ימין, הוא מרכז ימין.
ועדיין לבנט יש זכות וטו כראש ממשלה חליפי. אני מזכיר לך שנתניהו עשה את אותו דבר עם גנץ, שהוא שמאלה מלפיד.
אותו דבר, אבל הפוך לגמרי.
אה, בדיוק.
אתם מאזינים ל... ינון מגל ובן כספית.
One, two. King. תגיד, אם הסיפור של תיק 4000 הוא שוחד, למה לא חילטו את המיליארדים מבזק? הרי אם כעבר כסף כאילו שהוא שוחד, צריך לחלט את הכסף, כמו בכל עסקת שוחד, לא?
תשאל את היועץ המשפטי לממשלה.
אני אגיד לך למה.
אתה יודע? אז למה אתה שואל אותי?
כי זה הכל פייק.
ברור.
זה בכלל לא מעניין אותם, זה סתם שטויות, זה רק בשביל... זה סתם בשביל לעלות על הראש של ביבי, זה הכל. אם היה באמת עניין של שוחד, היו לוקחים את הכסף, בהתחלה הם אפילו לא תבעו אותם בכלל. עכשיו, אחרי שהגישו כל מיני תלונות, בגצים, לא יודע מה, ואיך קוראים לו, עורך הדין, שכחתי, שיגעו להם את השכל, אז בהתחלה לא התעסקו בכלל, לא עם ידיעות אחרונות, לא עם בזק, לא עם, מה זה היה שם, לא זוכר כבר עם החברות. זה רק על ביבי הלכו, ולא החלטו את הכסף. זה אומר הכל, זהו.
רק על ביבי הלכו, זאת אומרת שהאלוביץ'ים לא נשמים.
אז למה לא החלטו את הכסף?
תשאל את הדרג המקצועי, אין לי מושג למה לא חילטו את הכסף, לא תמיד מחלטים כסף, ויכול להיות שכל זה פייק. דבר אחד אני חושב כמעט בוודאות הוא לא פייק, ביום ראשון אמורה להיות מושבעת ממשלה חדשה בישראל, תתמקד בזה. אני חושב, אתה יודע, זה יכול להתברר גם כפייק בסוף,
בעזרת
השם, לדעת. כן,
ישועת השם כערף עין.
ואני רוצה להזכיר לך שבתקופת יהודה ויינשטיין, שהיה יועץ, היה פרקליט של משפחת נתניהו
או של ליברמן.
לא, ויינשטיין הגיש כתב אישום נגד ליברמן.
ויינשטיין זה לא זה שביטל את, שזיקה אותו? שכאילו ביטל, שביטל את הכתב אישום?
ויינשטיין סגר לו איקס תיקים.
סגר את התיקים, נו.
והגיש נגד, לא, הוא לא פרקליט. תשמע, אתה צריך לנסות להבין מה אני אומר, בכל זאת. ויינשטיין באמת היה עורך דין של ביבי ושר נתניהו בפרשת 2000, בעמדי והמתנות, שגם שם. ואז הביאו אותו להיות יועמ"ש, שיהיה שקט 7 שנים למשפחה, ואכן היה שקט למשפחה, ואני אומר לך שהיה מי שידאג שיהיה שקט למשפחה, שם גם במשטרה אגב. ואחר כך...
הבנתי אבל שזו הייתה דרישה של ליברמן למנות את ויינשטיין.
אני, למה פתאום?
כן?
לא, זאת לא הייתה דרישה של ליברמן.
זה מה שיאיר נתניהו טוען.
אני יודע בדיוק איך... אז... צייץ. יאיר נתניהו אתמול צייץ. איך יכול להיות, תגידו לי, איך יכול להיות שבכל המזרח התיכון מוצאים את האחים המוסלמים מחוץ לחוק, ורק פה אצלנו נכנסים לקואליציה?
נכון, כי אבא שלו לא רוצה להכניס אתם לקואליציה.
ברור, הוא אפילו הזמין את נסור עבאס לבלפור.
זה פייק,
הכל פייק.
נכון, אפילו חבר כנסת מירם אמר אתמול שלא היה מסע ומתן איתם, שהמסע ומתן היחיד היה רק עם גוש השיקוי. אחד החברי, כאן שכחתי את השם שלו.
טוב, ינון, אני מזמן לא במוד של להכחיש מה שאתה אומר. כל מי שצריך לדעת יודע מי עמית סגל ודרומה.
אמר לנו פה יואב קיש שהוא בעד שיוציאו את ההקלטות, שיוציאו
אמר,
את ההקלטות.
אמר לנו יואב קיש, הוא אמר לנו שהוא ניהל את המסע ומתן, והוא הסביר כמה הוא היה בכל השיחות, מרוב שלא היה מסע ומתן, אני הייתי בכל השיחות ואני הייתי על הקו, אני הייתי זה, באמת, נו, אתה, תכף גם תגיד שהשמש זורחת במערב, אז ב, לא, לא כל דבר צריך להתייחס אליו, בכל אופן. בכל אופן.
אבל באמת הליכוד לא דיבר על להכניס את רע"מ לקואליציה.
האחים המוסלמים באמת.
אפילו לא להישען על זה, על תמיכה אחרי שיש 61.
וכל מסע הלחצים, מיקניבסקי, דרך היה הרב טאו, להכשיר את הבאס.
זה לא סותר.
לא, זה לא סותר.
אני הייתי בין אלה שאמרו שצריך להתמך בהבאס.
נו, אז מה אתה רוצה מחר שלי?
אני אומר לך מה ביבי רצה.
אתם עשיתם את זה על הראש של ביבי.
נכון.
בסדר, יופי.
נכון, אנחנו לא כמוכם עם הדפי מסרים שלכם.
100%.
מה הדף מסרים אומר היום?
100%. אני מזכיר לך, בפעם האחרונה שביבי, בפעם האחרונה שביבי הובס והודח, לא, אני לא חושב שצריך לקרוא לזה הודח, הוא עשה את הבחירות ועזב, עלה לראשות הממשלה אהוד ברק. אתה יודע, ראש מחנה השלום, האיש שהבטיח 2.5 מסלולי שלום נפרדים, ובסוף לא יצא מזה כלום. תיגש לארכיון מהשנים 99-2001 ותמצא את כל התחקירים שלי על ברק, כולל פירקתי לו באופן אישי.
כן, היו לך תקופות שרבת איתו, והיו לך תקופות שהיית דובר שלו, פרקליט שלו.
ממש לא.
בסדר.
לא, ממש לא, כי הייתי, כשהוא היה ראש ממשלה, אני הייתי העיתונאי, לא רק מהמיינסטרים, העיתונאי הכי עוין לאהוד ברק מכל העיתונאים שהיו בעולם, וגם בכל השנים שאחרי, כולל פרשת הרפז שבה התייצבתי ואפילו כתבתי על זה ספר. אז אתה לא יכול
אז לך בסדר, התקשורת לא נגד נתניהו, אתה צודק.
לא, זה לא קשור, לא דיברת עכשיו על נגד נתניהו, דיברת על זה שאנחנו תמיד בעד הנגד, זאת אומרת, לא, אנחנו לא, ואם, עזוב אותי, אני אביא לך תחקירים של דרוקר, של ברוך יקרא, של מי שאתה רוצה, של כל מי שהוא חושב שהוא עיתונאי מקצועי.
טוב, בסדר, מה עוד? תביא גם אתה כמה נושאים היום, אני רק אני מביא נושאים, אתה רוצה שאני אמשיך?
תשמע, ב-2019, לפני הבחירות, נדמה לי יום מועד א' או ב', היה לי פרסום יחד עם עמוס הראל, הוא פרסם את זה מקביל בארץ, איך נתניהו, אחרי שירו רקטות על אשדוד, כשהוא היה שם, קיבל את הג'ננה, רצה לצאת לפעולה צבאית ענקית בעזה, מאחורי הגב של מערכת הביטחון. והיה סקנדל גדול מאוד, ובסוף אכפו עליו, מכיוון של לצאת פעולה צבאית בעזה, על פי חוק חייב לכנס קבינט, אכפו עליו לכנס את הקבינט, וכמובן שלא יצאו למערכת, למלחמה בעזה ערב בחירות, וגם, והוא לא, הוא אפילו לא שיתף את היועץ המשפטי לממשלה. מה שקרה אז, שגורמים אחרים פנו ליועץ המשפטי לממשלה, שהודיע ערב המראת המטוסים לנתניהו, אדוני היקר, על פי החוק, צריך להכניס קבינט, להעביר את זה בקבינט. אתמול שלשום קרה בדיוק אותו דבר. בול. אפרופו מצעד הדגלים, או ריקוד הדגלים, עד עכשיו אני לא סגור איך קוראים לזה. כשהוא התהפך, פעם אחת כן, פעם אחת לא, ואז הוא הבין שאוחנה בעד, אז גם הוא בעד, ואז גנץ אכף עליו לכנס קבינט, ולהזמין את מנדלבליט, כי הוא גם הפעם לא רצה לשמוע את חוות דעתו של היועץ המשפטי. בסוף צריך הרי לפעול על פי חוק. ובסוף, הפשרה המפאיניקית אגב מתבקשת, דחו את זה לאחרי השבעת הממשלה.
אבל לא הבנתי, אתה אומר שכאילו הוא רוצה להעביר את השטח, אבל לפני רגע אמרת, הוא הבין שיוחנה בעד, אז גם הוא בעד. אז יוחנה רצה להעביר את השטח, והוא רק הצטרף ליוחנה בגלל שיוחנה רצה, או שבלכתחילה הוא רצה להעביר את השטח, ורק אז היועמ"ש הכריח אותו לכנס את הקבינט. לא הבנתי.
אז אני אנסה להסביר, גם אני לא אמור, תשמע, אני לא יודע כל מה
ש... תחליט כאילו, אם הוא רוצה להעביר את השטח, אוחנה רוצה להעביר את השטח, מי רוצה להעביר את השטח?
אני חושב שבתוך נתניהו יש קרב תנכי, הירואי, גיגנטי בין הדמות המקורית שאנחנו מכירים, שהוא של מנהיג אחרי שמתרחק מהרפתקאות, בדרך כלל בורח מעימותים צבאיים, לא חותר למגע, לא עם החמאס ולא עם כלום, לבין הצורך הנוכחי שלו בעברת השטח, כי בהתלקחות של שומר החומות בוטלה ממשלת השינוי פייז 1, היא הייתה הרי ערב חתימה, ושם, ויש באמת סכסוך פנימי בתוכו. זה פעם מרטין אינדיק דיבר על זה בצורה מצחיקה, שיש שני נתניהו, כשהוא מתגלח בבוקר על הכתף יושב נתניהו השני ואומר לו, אז בהתחלה הוא אמר כן ואחר כך הוא ביטל, ואז הוא אמר,
נגד איזה נתניהו אתה ונגד איזה אתה בעד? כאילו איזה מהם אתה בעד ואיזה נגד?
כל מקרה לגופו,
או שאתה נגד
כל מקרה לגופו. את אפופו אמיר אוחנה, לא אמיר אוחנה, כן אמיר אוחנה, אתמול היה פרסום מעניין בכאן חדשות, קיבלו את כל הרשימת פגישות שלו, מתברר שהשר לביטחון פנים המעולל לא פגש בכלל את ממלא מקום המפכ"ל, שהיה מפכ"ל בפועל, ואת סגנו, ואת רוב הניצבים, ומה שהוא פגש בכהונתו, בעיקר את דורון ידיד, בתקופת הפגנות בבלפור. זה אחד שבעצם מועל בתפקידו לכאורה. סתם, אתה יודע, אפרופו חנה. זהו, תמשיך עכשיו, קדימה. פייק, מה, 4,000 פייק, בנט שקרן, אורבך נוכל.
אני מבין, פורסם אתמול, שלזינגר פרסם אתמול שמיכאלי רוצה להוריד 1.5 מיליארד שח מכבישים ביוש. נהדר, יפה. אבל ימין היה תבטיח שהכל יישאר לפי הסטטוס קוו.
חכה ונראה. הממשלה עוד לא הושבעה.
נהדר. איזה כיף להיות באופוזיציה. תענוג.
כן, סוף סוף תוכל להתחיל לבקר.
אגב, לפיד זה אמר כבר שהוא נכשל, כן? אתמול הוא אמר שהוא נכשל בהקמת הממשלה, בגודל שלה וכל הדעה, זה היה שלשום.
כן, וכל הכבוד לו על זה, עשיתי לו אפילו שוטר טוב על זה, הבטיח, לא קיים, אמר, אין לי אפילו, הוא אמר, אין לי איך להגיד על זה.
אבל אם הוא נכשל, אז למה הוא לא הולך? למה שלא ייתן דוגמה אישית?
למה הוא לא הולך? כי יש כישלונות שהם כישלונות שלא מצריכים הליכה.
כל
לא
זאת,
כל
כאילו,
הזמן אפשר
עוד לא
לקיים...
התחיל, עוד לא התחיל את התפקיד, הוא כבר נכשל?
לא כל הזמן אפשר לקיים את כל ההבטחות ואת כל
מצחיק,
ההתחייבויות.
קצת מצחיק, לא? להיקשה לפני שאתה מתחיל.
כבר רבע שעה לא צחקת, אז תצחק.
זה מצחיק, מה לעשות?
העולם מצחיק.
רוצה להקריא לך את כותרת, אגב, במשפט של נתניהו שם, עם אילן ישועה, התברר שיצא שם איזו כותרת ב-2015 בוואלה, ש... דברים של עמוס עוז שהוא אמר, ביום שבו יתחילו פה לקרוא לנתניהו בוגד, ידע שסוף סוף משהו זז פה. הנה אני צוחק. זה נחשב הסתה או שזה היה בתקופה שלפני הסתה, אחרי הסתה? כאילו איך קוראים לדבר הזה?
איך שאתה רוצה, מה אני נותן לך קארט בלנש, קרא לו איך שאתה רוצה. מה, יש לך דברים קצת יותר לפני, אולי מהמיטלה?
טוב,
בוא, אלטלנה, לא דיברנו על אלטלנה הבוקר.
אלטלנה זה נחשב כאילו שהרגו ימנים או שלא נחשב?
אלטלנה זה הסתה.
זה נחשב שיש דם על הידיים או אין דם על הידיים של מי שירה שם?
אלטלנה, זה ברור שיש דם על הידיים וזה הסתה, והייתי מוציא עכשיו את בן גוריון מקברו.
או שרק הימין עלים וזה. לא כוללים את אלטלנה.
לא, לא כוללים. בספירה שלי לא כוללים את אלטלנה.
ברור שלא, ברור שלא.
כשיש הוראה חוקית של ממשלה לפעול, פועלים.
ברור, גם זה כמו שעכשיו, הממשלה, יש עדיין ממשלה חוקית, תודיע שהיא יורה לפעילי שמאל בבלפור.
וואלה, יש ממשלה חוקית, כי
אם הממשלה מודיעה שהיא יורה על פעילי שמאל,
יש הרבה ימניים, כולל אוסנת מרק בטוויטר, שמתנפלים על הממשלה על הסיפור של ריקוד הדגלים, ואז הם נזכרים, או לפחות אני מנסה להזכיר להם שזו הממשלה שלהם.
נו, זה מה שאני אומר,
שהמשילות בנגב קרתה עליהם, שהאובדן ההרתעה מול עזה, אתה זוכר, אתה פה,
אבל זה מה שאני אומר,
אתה פה רק לפני שבועיים שלושה ארבעה בסוף המבצע, כבר לא זוכר מתי נגמר שומר החומות, הסברת לי ולכולי אלמה, בכולל, אתה יודע, בחזיונות אורקוליים, איזה הרתעה יש לנו עכשיו, איך ניצחנו את חמאס?
נכון, נו, לא ניצחנו?
ברור שניצחנו, ולכן עכשיו כשמצייצים שלא יהיה ריקוד גלים, אנחנו מיד לא עושים ריקוד גלים.
אתה צריך להחליט איפה, אתה לא הבנתי, אתה כאילו, אסור לעשות ריקוד גלים כי ביבי מחרחר מלחמות, או שניצחנו, או שהפסדנו ולכן אי אפשר לעשות ריקוד גלים? אני לא מבין מה הפוזיציה.
אז הפוזיציה כזו, האיש נבחר על הבטחה גדולה מפורסמת שנאמרה 20 פעם להפיל את שלטון חמאס בעזה. חלפו 12 שנה.
לא, היא נאמרה פעם אחת, לא?
הרבה פעמים.
להפיל את שלטון חמאס בעזה?
ברור, עשרות פעמים, מצולמות. הפעם המפורסמת היא ערב הבחירות. והוא לא, לא רק שהוא לא קיים, הוא הפך את חמאס לבעל ברית, וחמאס גדל...
בעל ברית, בוא.
גדל, חד משמעית, גדל ומתפתח, גדל ומתפתח.
שותף קואליציוני. בינתיים האחים המוסלמים זה בקואליציה שלכם.
מי שהכשיר את האחים המוסלמים זה נתניהו, וחוץ ממך כולם יודעים את זה. וחמאס מסוגל היום להכניס למקלט...
אתה כל הזמן קופץ, כאילו.
שנתניהו... לא, אני לא קופץ. אני בנושא חמאס עקבי מאוד.
טוב, בסדר.
מה שהגענו עכשיו, השוקת השבועה שהגענו אליה, היא לא בגלל לאולמרט, היא בגלל נתניהו.
טוב, הרבנית מיכל נגן, שלום.
שלום וברכה, בוקר טוב.
ראש המכינה הקדם צבאית לבנות דתיות צהלי, מה שלומך?
וואלה.
טוב, ברוך השם.
לא ידעתי שיש מכינה קדם צבאית לבנות דתיות.
כן, כן, אפילו פעם ראינו אותה גם בעניין הזה.
איזה יופי.
את יכולה לשדר את הקו או לצאת מהמקלט או משהו בסגנון שנשמע אותך טוב?
יותר טוב עכשיו?
כן. היית את בפגישה של הרבניות עם ניר אורבך?
מה זה?
הייתי, כן.
מה זה היה בדיוק?
זה היה איזשהו ניסיון לבסס גם את קשר אנושי, ולא רק לשוחח מרחוק. ניר הקים את הפורום של המדרשות התורניות, ובעצם תמך בכל בתי המדרש של נשים, גם בצהלי, אבל לא, כמובן לא רק בנו, אלא במגוון רחב מאוד של קולות ואפשרויות לנשים ללמוד תורה. ואנחנו רואים בו בהרבה בחינות שליח ציבור עבורנו. שליח ציבור, אתה יודע, זה מושג שלוקחים מבית כנסת, זה מישהו שעומד בפני הקהל ומוביל את התפילות. אבל שליח ציבור זה גם בצורה מטאפורית, זה אדם שאתה סומך עליו. שהוא ייצג את הציבור, עכשיו אנחנו אחד הבייסים הכי מובהקים של ניר, וזה היה רק טבעי שאנחנו נרצה להיפגש איתו ולחשוב איתו ביחד על המהלך הפוליטי הזה.
אז מה אמרתן לו?
אתה יודע, כל כך, כל אחד מאיתנו מומחה מטעם עצמו לפוליטיקה, אני ממש ממש לא מומחית לפוליטיקה. אני מומחית לרעיונות, לאימפקט ציבורי, להביא ערך ולחינוך של אנשים צעירים, וכשהם נושאים אלינו את העיניים, הם מחפשים תקווה. העניין הוא שלא הייתה אופציה. תגיד לי אתה, מה האופציה? מה האופציה חוץ מלהמשיך להסתחרר במעגל אינסופי של משהו שכבר ניסינו אותו, שוב ושוב ושוב? כאן יש קבוצה של אנשים שמחפשת בשם הערכים, בשם האומץ שלהם להיות מתונים.
אני אגיד לך מה האופציה. האופציה היא לא לרמות. האופציה היא לא לרמות. האופציה היא לא לבגוד בבוחרים שלך. האופציה היא לא להיות נוכל פוליטי. האופציה היא ללכת, אם אתה החלטת שאתה משנה את הדרכים שלך, ללכת לבוחר ולהגיד, אוקיי, החלטתי שאין ברירה וחייבים לשנות, ויש מצב שאנחנו נצטרך לעשות ממשלה עם השמאל, ואז באופן נגון, אמיתי וישר, לעשות את זה, ולא להיות נוכל פוליטי. זאת האופציה.
בסדר, אתה בוחר בשם מאוד 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 נמרץ. אנחנו כולנו יודעים שהפוליטיקה היא אומנות האפשר, שמאוד קל להיות נאמן לערכים ובשם זה לתקוע את מדינת ישראל שוב ושוב בתוך איזשהו מרחב שבו אין משילות ואין תקציב למען השם, שום ארגון בשום סדר גודל, בטח לא שממשלה לא מתנהל בלי תקציב.
תשאלי איתו איזה נוכל גרם לזה שאין תקציב, אפרופו השימוש במילה נוכל.
למה, הבנתי שגם עכשיו הוא לא הולך לעבור לתקציב איזה חצי שנה עם הממשלה הזאת.
אנחנו נפגשנו עם ניר כדי להגיד לו שעולם התורה לא מדבר רק בכל אחד, בעולם התורה יש קולות רבים ויש לא מעט אנשים שהצביעו לימינה ומעוניינים שהם יהיו כמו שהם כן התחייבו, להיות לשון מאוזניים, הם לא התחייבו על פתרון אחד. ובהקשר הזה, כשהם...
בוודאי שכן, בוודאי שכן, בוודאי שהתחייבו על פתרון אחד. ובנט אמר בקולו, רק ממשלת ימין מלא מלא. לא אכתיר את לפיד בשום רוטציה ושום מוטציה. תסתכלו לי בעיניים, אני מבטיח לכם.
והוא אמר גם שהוא ימנע בחירות חמישיות והחליף את נתניהו.
מעניין אותי כרגע שיש מאות ואלפי אנשים שנושאים עיניים אל הבוחרים שלהם ומבקשים מהם שיתחיל לזוז כאן משהו אחר, שיתנו לנו תקווה, שיתנו לנו איזושהי אפשרות, ואני כן, ברשותכם, לא מוכנה לאמץ את המבט הציני שהכל לא אינטרסים. אני מכירה את ניר כאדם, כאדם ש, שמחפש דברים נוספים. אתה יכול לצחוק ולהגיד אני עוד אתבדה, אבל לתחושתי, מה שהממשלה הזאת צריכה הכי הרבה, מהרגע שבה היא קמה, זה תחילתו של הסיפור. זה לא סופו של הסיפור. זה המון המון מאמץ כדי שזה יצליח. והם צריכים גם לדעת שיש אנשים שתומכים בהם. זו הייתה המטרה שלנו.
אגב, בתוך ימין הזה כבר 51% לפי הסקר האחרון. זה עלה ב10% בשבוע האחרון.
ברור, ברור. רק 35% בלבד אומרים שהיו מצביעים שוב לימינה.
51% בלבד?
לא, 35...
היה...
גם אם זה
50%,
אגב... גם אם זה 51%, זה לא עובר את אחוז החסימה.
עד לפני דקה...
שבתמיכה הזאת זה לא עובר את אחוז החסימה.
כן, אבל לא עשו סקר על כמה בנט יקבל עכשיו. עשו סקר על המצביעים שהצביעו לו.
נכון, כמה היו מצביעים לו.
אתה יודע שאם יעשו סקר... לא, אם יעשו סקר בכל הציבור, יש הרבה מאוד אנשים שיצביעו לו, שלא הצביעו לו פעם קודמת.
אבל בבחירות לא היו מצביעים אם היו יודעים שזה מה שהוא הולך לעשות.
יש היום רוב בקרב מצביעי ימינה בעד המהלך הזה, זו העובדה. אתמול, שבוע שעבר אמרתם שזה הפוך. לא, זה לא הפוך.
בסדר.
תגידי, כמה רבניות נפגשתם איתו אתמול?
נפגשנו אותו בתחילת השבוע, היינו כ10 אנשים, אבל יש...
כי יש עכשיו, הכותרת אומרת שזו הפגישה שכנעה אותו, והייתה עוד כותרת שאומרת שההופעה של אברהם פריד ואביב גפן שכנעה אותו. אני כבר הולך לאיבוד בין ההשתכנעויות האלה.
אתה צריך לדבר איתו ולא איתי. אני יודעת מה באתי להגיד לו, וזה מה שאמרתי לו, גם אמרתי לו, ניר, ברגעים מסוימים בחיים של אדם, הוא עומד רק מול בורא עולם. הוא נותן דין וחשבון רק לבורא עולם. וזה צריך, וזה מאוד לא פשוט, כי אנחנו כולנו תלויים במעגלים חברתיים כל כך רבים. אבל ברגע הזה, אתה צריך את האומץ ואת האינטגריטי שלך, להחליט את ההחלטה שנכונה בעיניך. אני באתי הנה להתפלל עליך. ולחזק את ידיך, שיהיה לך אומץ לעשות את מה שאתה חושב לנכון. ואני חושבת שזה ממשיך להיות התפקיד שלנו כציבור מכאן והלאה.
לא, אבל אמרת לו, מה זה מה שאתה חושב? אמרת לו, ידעתך, את חשבת או חושבת, שהוא כן צריך היה ללכת עם השמאל, עם החילונים, עם הפרוגרסיביים, ולא עם החרדים, ולא עם המסורתיים.
השמאל, החילונים, הפרוגרסיביים.
ולא עם המזרחים. כאילו, הלכת עם הגוש, ללכת עם כל השמאל שיש. אין יותר שמאל, ויש ערבים, ושמאל הוא הלך איתם. לא עם החרדים, לא עם הדתיים, לא עם החרדלים, לא עם המסורתיים, לא עם המזרחים, לממשלת ישראל הראשונה ללכת איתו.
כן.
אני מבקשת ממך, בבקשה ממך, תראה, אני יודעת שהעולם התקשורת וגם הפוליטיקה כל כך מלא בלשון הרע ובדרך, לא רק אני אומרת עליך משהו, אבל בוא נזהר בכבודם של אנשים. שמאל זה לא מילה גסה, ערבים זה לא מילה גסה, ישראל השנייה זה לא מילה גסה, וגם דתיים וחרדים זה לא מילה גסה. אנחנו ציבור מורכב מאוד שחי במדינה הזאת, ויש כאן איזשהו תקווה לשיח משותף. זה שיח משותף שיבנה מאינטרסים, ברור לי, גם אני לא תמימה. אבל אני לא פוסלת לכתחילה אף אחד. יש כאן אמירה מובטת
ברור.
של כולם.
כמו שהיה בהתנתקות.
חלק מהרגע שלו. אל תביא את ההתנתקות, בבקשה, זה לחלוטין לא רלוונטי פה למרות.
תזכיר לו מי הצביע בעד ההתנתקות 4 פעמים.
זאת הפרויקת מאוד שלי לא פחות משלך. רק רגע. יש כאן ניסיון אמיתי. בעיניי אמיתי, בעיניך אולי ציני, של אנשים להגיד, אני לא יוצא וכל תאוותי בידי מהמהלך הזה. אני שם חלק מהשאיפות הפוליטיות והלאומיות שלי בצד, כי צריך להוציא את ישראל מן המשבר. האם זה יצליח או לא יצליח? בידינו הדבר. בידינו הדבר. עכשיו, יש כאן אנשים שאומרים, אנחנו ניתן לזה צ'אנט. וזה לא שהליכוד לא יכול להצטרף. וזה לא שיש אנשים שבקווי היסוד של הממשלה הזאת אמרו, הם לא יצטרפו. אז יש כאן משהו חדש, ואנשים נורא מפחדים מזה, אני מבינה את הפחד. גם לי זה לא קל, גם לניר זה לא קל, גם לכל חברי הממשלה הזאת זה לא קל. גם לשמאלנים שבהם, אני בטוחה שלא פשוט להם, לשים דווקא את ימינה עם הכיפה בראש המהלך. ובכל זאת, אז יש כאן איזשהו תקווה חדשה, איזשהו, סליחה, זה לא שם שמפרגע, אני יודעת, אבל לא הכוונה שלי. יש כאן איזשהו ניסיון ללכת על קו החדש. נורא מפחיד. נורא, 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 נורא.
מרב מיכאלי רוצה עכשיו להוריד 1.5 מיליארד שקל מהכבישים ביהודה ושומרון, את בעד?
אני לא... דעתי היא הכי פחות חשובה פה. אני בעד שאת ההחלטות האלה מקבלו מתוך שיח מכבד של אנשים שיש להם קולות רבים שיושבים ליד השולחן.
היא שרת התחבורה.
זה הדרך שבה הדמוקרטיה פועלת, וזה דרך טובה.
אגב, את יודעת, אני הסתכלתי עכשיו על הסקר הזה של מצביעי ימינה, של פילבר. יש פה דבר שעבר מתחת לרדאר. כמעט 20%, 18% מצביעי הליכוד. אחד מכל חמישה מצביעי ליכוד, ויש הרבה מצביעי ליכוד, תומך בהקמת הממשלה הזו. את לא לבד. זאת אומרת, את לא בייס ליכוד, אבל את ממש לא לבד. יש הרבה אנשים כמוך וגם כמוני. בכלל, אני רוצה להגיד לך...
זה 20%.
אני רוצה להגיד לך שאת אישה מעוררת השראה, שחושבים שיש כאן ממשלה היסטורית וצריך לתת לה צ'אנס.
ולא רק צריך לתת לה צ'אנס, אני אדם ירא שמיים, צריך להתפלל עליה הרבה, צריך הרבה רחמי שמיים כדי שזה יצליח, וצריך לעזור לאנשים שלנו להיות אנשים טובים, לשליחי הציבור שלנו. ואם אנחנו נצעק עליהם כל היום, שקרנים, גנבים, אינטרסנטים, הם אולי יהיו כאלה.
לא, לא, מי שמשקר אומרים לו שהוא שקרן, הרבנית, מי שמשקר אומרים לו שהוא שקרן.
מי שמשקר אומרים לו בוא תראה איך לא תשקר. אני אשת חינוך, אתה יודע, אני לא פוליטיקאית. אמרתי לך, ואני גם לעולם לא יהיה, למרות שמציעים לי, זה לחלוטין לא כלי העבודה שלי, ואני לא יודעת איך עובדים עם אינטרסים, וזה לא מעניין אותי. אני לא נפגשתי עם ניר כדי להיות שותפה בשיקולים הפרלמנטריים שלו. נפגשתי עם ניר כדי להזכיר לו שיש לו בייס ערכי שסומך על שיקול דעתו, ואני לא רואה אותו רק אופורטוניסט.
לא הבנתי, אבל איך זה ערכי, איך רמאות ונוכלות פוליטית מסתדרת עם שיקולים ערכיים?
כי המדינה יותר חשובה. את יודעת, הרבנית, לפני שנה הלך אחד בשם בני גנץ וירק בפרצוף של מיליון מצביעים שהצביעו עבורו כשהוא אמר שהוא לשם נתניהו. הוא הבין שהמדינה תקועה, הוא הפר את ההחלטה הזו, ואנשים כמו עינון שהופכים עכשיו את בנט ואורבך לנוכלים ולשקרנים ולרמאים, תמכו בזה, אגב גם אני, עם כאב בטן עצום, כי המדינה יותר חשובה, אבל פתאום כל זה התפוגג. פתאום כל הדבר הזה של בחירות חמישיות נעלם. לא, אבל אני גם את עצמי רציתי להשמיע לשנייה אחת ברשותך. כן, אנחנו איתך.
לא הבאתי את השאלה.
השאלה היא, איך נוכלות פוליטית ורמאות לבוחרים בריש גלי, כן, מסתדרת על הערכים שאת, עם הערכים שאת מדברת עליהם?
אני קוראת את זה אחרת ממך. אני חושבת שהיועץ הכי גרועה של שמי שיעץ לבנט היה לחתום על החתימה הזאת באולפני הטלוויזיה, בגלל שכל אחד יודע, מי, אתה זוכר יופי שריד אמר את זה, בפוליטיקה never say never, אתה לא יודע מה יקרה. בפוליטיקה אתה צריך להיות מסוגל לנצח את הסיטואציה ולפעול לפי הערך והמטרה הרחוקה שלך. וכן, יש המון המון תקלות בדרך. אבל אני רוצה לחזק אותו על המטרה האמיתית שלו. המטרה האמיתית שלו הייתה להוציא את ישראל מן הבוץ, ואני כולי תקווה שזה יצליח.
אוקיי. גם הרבנית מיכל נגן, נגן אומרים?
נגן.
נגן.
תודה
שאתה שואל. את אישה מדהימה, רק תדעי את זה.
בן נתרגש. תודה.
ממש.
תודה רבה. שלום ערן דורון, ראש מועצה אזורית רמת נגב.
בוקר טוב, מה נשמע?
ברוך השם, מה שלומך?
האמת היא, אני בירושלים, ואין מה לעשות, העיר הזאת היא פשוט יפה.
כן, כן, כן. חבל שלא גילו אותה. תגיד, אתה מודאג?
לא.
וואלה.
ממה להיות מודאג?
ממה שקורה בנגב?
תראה, אני צריך לעשות הבחנה בין בעיות שקיימות בנגב שצריך לטפל בהן לבין השימוש בנגב ככלי לניגוח פוליטי, שזה נראה לי טעות, כי בסופו של דבר כל הסיפור הזה שעכשיו מדברים, מוכרים את הנגב וזה, זה קשקוש אחד גדול. אני יכול גם לתקף את מה שאני אומר ואני אעשה את זה אם תתנו לי, ולכן אני חושב שבמקום להתעסק בספין צריך להתעסק בעניין עצמו, ועניין עצמו זה שבנגב צריך את ההתיישבות הבדואית להסדיר, את ההתיישבות היהודית לחזק, ואני אומר לכם באחריות, גם היהודים וגם הבדואים שחיים בנגב רוצים את זה, כי הם מבינים שבסופו של דבר אף אחד לא הולך לשום מקום, וכולנו חיים במקום הזה, ואנחנו יש לנו אחריות לכולם, לוודא שכלל האוכלוסייה בנגב, יהודית ובדואית, תסקסק ותפרח.
אתה מדבר פה באיזה סוג של אידיליה, כאילו לא ראינו שהיו פה פרעות ביהודים בנגב, כאילו לא ראינו פה שיש בנייה בלתי חוקית באלפים ובעשרות אלפים.
אז מה האלטרנטיבה? אז אני אגיד לך מה האלטרנטיבה. האלטרנטיבה זה או להמשיך לפעול בהיבט הזה שאתה מדבר עליו, זאת אומרת שיש כמובן בעיות פשיעה, ותאמינו לי, אני אצטק המון בנושא גם הביטחוני, דברים שקוראים לגבול מצרים, וגם בנושא הפשיעה, אבל עדיין יש אוכלוסייה גדולה מאוד בנגב, יהודית ובדואית, שרוצה ומוכנה לחיים משותפים, ואת זה צריך לחזק.
זאת השאלה באמת, רן, זאת השאלה.
עכשיו אני רוצה להגיד משהו, לתפוס את הפושעים, זה ברור שצריך לעשות. לא סביר שאנשים שהם חורשי רעה, הסתובבו בין מפרע ואנשים שהם רוצים בטוב, שומרי חוק, פחדו לישון בלילה בבתיהם. אבל אם אתה, ואתה, אני בטוח, רוצה לחזק את ההתיישבות היהודית בנגב, אני בטוח בזה, ברור לך גם שפשיעה בדואית היא דבר שלא תומך בדבר הזה, ולכן צריך לטפל ולהסדיר את זה. ואחת הדרכים להסדיר את זה, כמובן עם אכיפה וכל מיני כאלה, אבל זה גם לייצר פלטפורמות שבהם הם ייכנסו למגרש המשחקים הישראלי. עכשיו, אני אגיד לכם למה זה כלי ניפוח פוליטי, כי בסופו של דבר שאני מסתכל על האשכול שאני חלק ממנו, אשכול נגב מזרחי, שמי שעומד בראשו זה בני ביטון, אני למיטב זיכרוני הוא איש ליכוד.
ובני ואתה, ביטון, ואתה איש מה?
אני רפי, אני בן גורנית.
אבא שלי היה רפי.
מפלגת העבודה כאילו.
אני בן גוריוניסט, אני בן גוריוניסט.
אבל מפלגת העבודה?
לא, ממש לא.
אוקיי.
אני גם לא יודע מה זה אומר היום, כאילו, אני לא יודע מה זה. אני חושב שמי שהיום יצטט את בן גוריון, נגיד שהוא היה ימין קיצוני.
יש לנו ציטוט על מבן גוריון לכל נושא שצריך, מכל כיוון, זה עזוב.
בדיוק, לא משנה, אני הרי את כל מכתבי התלונה שאני תמיד אומר, השפעת בן גוריון על מכתבי התלונה המוניציפליים. לא משנה אם זה ייקור חתולים, האוטובוס הטוב לא הגיע, בסוף אומרים לי בן גוריון מתהפך בקברו.
רגע, אבל התחלת לדבר על בני ביטון ועל כל הזה.
אז אני אומר, בני ביטון, לדוגמה, ראש עיריית דימונה, שהוא יושב ראש אשכול, אני סגנו, ויש גם סגן בדואי. הרי אנחנו עובדים היום 12 רשויות יהודיות ובדואיות. מה האינטרס שלנו? שנוכל לחיות בכבוד, שנוכל לפתח תעשייה, תיירות, מסחר, חינוך, את כל הדברים שאנחנו רוצים בנגב, אבל זה אינטרס גם של ההנהגה הבדואית. אין פה אינטרסים מנוגדים. עכשיו, אלה שהם בצד הלאומני, ויש כאלה, אני לא מתעלם מזה, אני מכיר מידעים.
זאת אבל, זו השאלה שאני רוצה לשאול אותך ברשותך. התחושה היא, אני מדבר מבחוץ, מהעוד השרון, לא מהנגב, ואתה גם כשאתה שומע למשל את פיני בדה, שהוא נושא הדגל של העמדה ההפוכה משלך, שאין בדיוק עם מי לעבוד, שאתה רואה שהם שולטים בכבישים, שאתה רואה את הכמות של הנושאי נשק ושל המערב הפרוע, שאי אפשר היום, גם כשאין פרעות, שאתה נוסע שם באזור הרד, לך תדע איפה תחטוף את האבן, יש תחושה שזה לא כמה אלמנטים פליליים בודדים, אלא יותר סוג של הלך רוח של הבזורה הבדואית, הרבה יותר נרחב. אולי אתה מספר לעצמך סיפור?
אני חושב שאחד, אני מכיר ומעריך מאוד את פיני, ואנחנו שותפים מאוד אפילו. אבל אני חושב שפיני גם הוא, שהוא בא עם הצעה, צריך לתת פתרון ל-250 אלף בדואים שחיים היום בנגב. ואין ספק שאם אתה לא יודע לעשות משהו אחר, והם חלק שם, והם חלק מהנגב, והם גרים בנגב, אז ברור שצריך למצוא פתרונות לאוכלוסייה. עכשיו אני אומר לכם סתם לדוגמה, ביר הדאג', בסדר, אחד, ינון מכיר את המקום היטב לדעתי, בן, אתה מוזמן כמובן לבוא לבקר, אבל
איך קוראים למקום הזה?
ביר הדאג', זה חלק מהנגב.
נוסעים באיילון דרום, ואז מה?
אלון דרום, ימין השמאל, אתה מגיע.
סימבוויז.
כן.
אוקיי.
ביר הדאג', מקום עם 8,000 תושבים, חלק מהם קשורים לנושא סמים ולפשיעה, ויש שם חלק לאומני, אבל יש חלק גדול שרוצה בכם משותפים. לי במועצה שלי עובדים מהיישוב הזה, עובדי לוק, עובדי קבלן, עובדים מן המניין, אנשים טובים כמוני, כמוך, הם רוצים עתיד טוב יותר לילדיהם. עכשיו, הם בעצמם...
תגיד, אז איך עושים את כל זה?
רגע, בעקבות, אני רק אספר לכם משהו על הסיפור הלאומני, כי יש את זה, אי אפשר להתעלם מזה. כשהיה את ה... בעקבות הפרעות, ואגב, כביש 40, שזה הכביש שאני אמון עליו, אני התעקשתי, אמרתי, זה הבא בלואד שלנו, לא סוגרים את הכביש הזה בשום צורה, והבאתי בסוף את חטיבת פרן, ודאגנו שהכביש הזה יהיה פתוח. אבל מה שהיה מדהים זה, שחלק מהעובדים שלי וחלק מהאנשים בביר הדאג' התנגד לכל מיני וואטסאפים לאומנים שעברו בתוך ביר הדאג', שדיברו על אל-אקצה ועל כל מיני דברים כאלה, והחלק גדול מהאוכלוסייה רצה בעניין הזה, ואנשים הגיעו באופן ספונטני לצמתים והפגינו בעד חיים משותפים. את זה צריך לחזק. עכשיו, מי שחושב שאנחנו נמצאים באירוע שהוא פשוט, אז הוא לא פשוט. עכשיו, ממשלות ישראל מבינות את זה, ונתנו ארגז כלים לרשות להסדרת הבדואים, שבראשה עומד יאיר מעיין, למיטב זיכרוני, יאיר מעיין הוא לא איש שמאל.
הוא איש ימין והוא איש רציני מאוד.
איש ימין, איש רציני, ואני ויאיר עובדים בצורה, ואנחנו יודעים, בארגז הכלים שנותנים למדינה, צריכים לתת גם גזר וגם מקל.
אוקיי.
וזה המדינה צריכה לעשות.
טוב, ערן דורון, ראש מועצה אזורית רמת נגב, תודה שדיברת איתנו.
דבר אחרון, הנגב הוא באמת צריך לא להיות כלי ניגוח פוליטי, אלא משהו שהוא הטוב המשותף של כולם, למען עם ישראל, לא סתם
בן גוריון. אפרופו בן גוריון.
בדיוק, בנגב ייבחן עם בישראל, יש לנו פה הזדמנות לעשות את זה, ולא סתם אני התנדבתי, ויש שמבקרים אותי על כך, שהיישוב הבדואי הזה, עבדה, אחד מאותם שלושה יישובים שמדוברים, הוא יהיה חלק מהמועצה האזורית רמת הנגב.
איפה אתה גר, תגיד?
אני גר איפה אם לא במדרשת בן גוריון. אני יש לי חגורה שחורה בן גוריון.
וואלה,
יפה. תודה שדיברת איתנו, אירן דורון.
תודה לכם, יום טוב.
אמיר שואן, הצינור, שלום.
היי, בוקר טוב.
מה קורה?
אתה יודע, ממשלה עומדת לקום.
לא, אל תגיד לו את זה בכל רם, הוא יתקף פה במה שזה, אתה יודע.
התקף חרדה.
לא, אין לי כוונה כזו. אבל אתה יודע, אנחנו בדרך כלל מחכים רק אחרי השחיתות, ואז אנחנו מנסים לחשוף אותה. אנחנו ניסינו דווקא לבוא לפני, ולהזהיר לפחות מהנקודה שאנחנו חושבים שהיא באמת הכי מפחידה, נקרא לזה.
מה הנקודה הזאת?
הנקודה הזו זה שר האוצר שעומד להתמנות אביגדור ליברמן וגם יושב ראש ועדת כספים, בעצם יושב על כל השיברים של כל הכסף של המדינה, והזיכרונות שלנו הם לא נעימים ממנו בלשון המתה, חקירות שכולן נסגרו כמובן, לא הוגש אפילו כתב אישום אחד נגדו.
הוגש ועוד איך.
על תקיפה, אם אינני טועה.
לא, זה היה מוקדם כשהוא רדף אחרי זה ילד, ולדעתי הוא גם שם הורשע. הוגש על הקומבינה הזאת עם השגריר, והוא זוכה.
נכון, וגם זוכה, וגם פחות דובר שם בענייני כספים, זה היה יותר עניין פוליטי. אבל על הפרשיות האמיתיות, 8.5 מיליון שקלים בחברתה של מיכל ליברמן, יוד למד ייעוץ, שהופיעו כשהיא רק בת 21. הדברים האמיתיים, עדים נעלמו, אף אחד לא הצליח להבין מה מקור הכסף, עד היום הפרקליטות לא פיצחה את הפרשה הזו. ואנחנו גילינו שמסתבר שיש עוד בן בשם קובי ליברמן, והוא לא רק שקיבל כספים ממרטין שלף, אותו מיליארדר אוסטרי שבעצם נמצא בידידות עם ליברמן, אלא הוא ממש עובד אצלו. הוא המנהל שלו בחברה שנקראת אי-נגל, חברה שהיא בעצם חממה של הייטק, חממה של סטארט-אפים, שזה דרך אגב כמובן נשמע כמו משהו נפלא, דיברתם בדיוק על הדרום, חממה שבעצם מרכזת סטארט-אפים בדרום, כולנו בעד, אלא מה, אתם יודעים, כשאני רואה את מרטין שלף, אז אני תמיד חושש שיש איזה משהו שהוא חייב להרוויח שם, כאילו לא יכול להיות שהכל פילנטרופיה והכל מגיע ממניעים, אתם יודעים, רק ציוניים. ואכן, אתם יודעים, הוא קיבל שם כמה עשרות מיליוני שקלים מרשות החדשנות, שכמובן כספים שלנו, כספים של האוצר. יכול להיות כמובן שזה כסף, הוא זכה בכסף הזה במכרז.
רגע, לא הבנתי, הבן של ליברמן עובד אצל שלף?
הבן, כן, אני אחזור, זה כנראה לא מספיק ברור כמה שזה מדהים. הבן של ליברמן, קובי ליברמן, מנהל אצל מרטין שלף.
אגב, אתה יודע שאתם לא חושפים את הדבר הזה, זה התפרסם על 1,000 פעמים.
לא, ברור. מה שאנחנו חשפנו זה את הנקודה שרשות החדשנות נתנה עשרות מיליוני שקלים לחברה הזאת. כי הרי אנחנו עכשיו בוחנים האם אביגדור ליברמן בתפקידו כשר אוצר יהיה באיזשהו ניגוד עניינים עם הבן שלו. עזוב את מרטין שלף רגע אחד בצד, אבל עם הבן שלו עצמו. עכשיו ברגע שאתה מדבר על תקציבי ענק, אז כן, יש פה חשש מאוד גדול לניגוד עניינים, ואנחנו כמובן נעקוב אחרי החברה הזו.
אוקיי, טוב.
שיהיה בהצלחה, מה אני אגיד לך? תשמע,
יש לך תגובה של ליברמן בעניין הזה? או של הבן שלו? או של שלף? או של שלף שטונדה? משהו?
שלף שטונדה צריך לעשות. אני מקווה מאוד שממשלת השינוי תעביר בחקיקה שלף שטונדה. עכשיו תקריא את התגובה.
אני לא אקריא את התגובה, אני אספר לכם שליברמן בעצם אמר שהוא ברגע שהוא יתכנס לתפקיד הוא יצעיר על כל ניגוד העניינים שלו ומן הסתם גם על הדבר הזה.
טוב, בסדר, אמיר שואן, הצינור, רשת 13.
תודה אמיר ובהצלחה.
תודה לכם.
הערות, מקבל הרבה תגובות על הרעיון עם הרבנית ש... שאורבך סינן את הרב דרוקמן, אבל ישב עם הרבניות, כאילו דרוקמן הוא לא רוצה לשמוע אותם, כן. נכון? זה הציון
בכלל, מה פתאום אתה ישב עם רבניות?
אוקיי. טוב, יש לנו כמה תגובות. ליברמן הגיב.
עורכי דינו יעברו על ניגוד העניינים וישרו אותו כשהוא ייכנס לתפקידו, כך פעל בכל תפקידיו במשרד הממשלה. באשר לחברת ממלמד אחד אשר הייתה בבעלות מיכל ליברמן, פעלה מיולי 2004 עד דצמבר 2006. הכנסות החברה במשך השנתיים וחצי היו 8.5 מיליון שקל. בתקופה זו מיכל ליברמן משכה משכורת ממוצעת בגובה של 15,000-16,000 ש"ח לחודש. שאר הכנסות החברה שולמו לספקים שונים, חברות נסיעה, עורכי דין, רואי חשבון ושאר עובדי החברה. יו, איזה נודניקה. מחשב הזה, אפשר עובדי החברה, כל עיתונאי סביר המתעניין בנושא הנעל, יכול בקלות להוציא את כל הפרטים מרשם החברות. בכל אופן נציין כי החברה נסגרה בסוף 2006, קרי לפני 15 שנה. ולא, אין פה התייחסות לסיפור שלף, אבל אני חייב להגיד לך, בסיפור שלף, אני לא מכיר את שלף, אבל שלף כרגע לא חשוד בשום דבר, הוא בן אדם שתורם לפה הרבה מאוד כסף, הבת שלו עשתה פה סטאז' בבתי חולים ישראליים, כאילו הקטע הזה עכשיו לחשוף, אגב, ויש לו רשימה ארוכה מאוד מאוד של מקור רבים בפוליטיקה הישראלית. ליברמן הוא אחד מהם, חיים רמון הוא השני, יעקב ברדוג הוא השלישי. יש עוד רבים מאוד. לא יודע מה הם מוצאים באיש. הנושא הזה נחקר, דשו בו וכולי. אבל להגיד שעכשיו זה איזושהי עבירה לעבוד איתו, להיות איתו בקשר, זה לא נכון.
אוקיי, והזכרת פה איזה משהו, תחקיר על השר אוחנה, תחקיר של מי זה?
תחקיר?
שהוא פרסום נפגש, שהוא אתמול, לא נפגש עם מוטי כהן, עם ממלא מקום מפכ"ל?
פרסום אתמול בכאן חדשות, אפרופו היומנים שנפתחו.
הבנתי, אז מהשר אוחנה נמסר שמדובר במחזור של טענות שקריות מן העבר, שאין בהן אמת, שהניצב ידיד אמר על השר שהוא נהג בשיא הממלכתיות לאורך כל הדרך, גם הטענה בדבר כמות הפגישות שקרית, השר אוחנה פגש את ניצב מוטי כהן, שכביכול הוא לא פגש אותו, פי כמה וכמה מכל ניצב אחר, כולל פגישות אישיות רבות שמטבע הדברים לא רשומות ביומן, כי התבצעו לפני ואחרי דיונים רבים שהתקיימו בנוכחות השניים, למשל בערכות מצב שמקיים השר מדי שבוע, או בשלל עשרות הפגישות המקצועיות שקיימו השניים, או במאות השיחות הטלפוניות. בקיצור, פייק.
אני טעיתי פה, זה חדשות 13, חשיפה במהדורה, יומן הפגישות, הם פשוט קיבלו את היומן, אז הוא אומר שהוא פגש אותו מחוץ ליומן. טוב, אני מאחל בהצלחה לכולם.
בסדר. מה? 12 בלילה?
שבצעדות קטנות תוחות על המיטה שלי אורזת את כל השקרים שכבר סיפרת לי והסיפור אותו סיפור של מוות ופרידה שלום געגועים להתראות לאהבה הסיכונות מאחוריי שערו קפואים חנות של מסקרות תקנה לי כמה חדשים שצבועים שחור אני נשבעת אף פעם לא להביט אחור אתה ודאי ישן אז בטח לא תשמע אותי אני לא בוכה צועקת ולא נשברת לא חוזרת בי החברים מאחוריי שערו שלך במילא הם היו תמיד שם ורק בשבילך
דנה עדיני ודניאל סולומון
שיר מקסים אני רק שואל את עצמי אם אתה במודע בוחר שירי פרידה לאחרונה
לא, לא, זה תת מודע לגמרי.
הבנתי.
רבות הדרכים לאהוב אותה ארוכה ביותר הדרך לשכוח אהבנו עמוק אהבנו פתוח אבל הכי בטוח
זה מרחוק
חדש ומרחוק אפשר לראות את זה לא מטושטש האהבה שלך אליי הייתה לאזיקים סגורה בתוך קופסה נשאר תלויה כמו בובת חוטים הכאבים מאחוריי השאירו בי סימן רבות הן הדרכים וארוכות אבל לאט
פלסנר ורבי אבדר, אורחים ומפיקים, היה לויטין ואיציק אהרון אחראים על השידור, ירון זאבי ואופרי גלייכמן בדיגיטל ורעות מתיקיה אורגון ברשתות החברתיות. היינו גם בחמל, היינו בחבל על הזמן, היינו פה, היינו שם, אוהב דקל. שיום רביעי היום?
בקושי.
שמחר חמישי?
ושלושה ימים אחרי זה יום ראשון.
אוי אוי אוי, זה לא יאמן. זה לא יאמן, זה פשוט לא יאמן. האריה יוצא מהכלוב, הולך לטייל באחו.
לצערו, מהכלוב הוא לא יוצא.
שיהיה לכם המשך יום טוב.
בדיוק.
ביי.